אז אנחנו מתחילים את הסוגיה של עדנה סדיין. הקדמתי, אני אשתף פה כבר את הדף כדי שנוכל לראות את המקורות בפנים. הקדמתי לכן גם בדף המכין, שזה במינוח לפחות זה נראה קצת דומה. למה שראינו בסוגיה הקודמת, שעד ודיין מצטרפים, אבל זה כמובן סוגיה אחרת. בצירוף של עד ודיין אנחנו מדברים על הצטרפות של חתימה של עד וחתימה של דיין כדי להפוך שטר למקוים. לא על עד שנעשה דיין באותו מקרה שבו הוא מעיד. הנושא שלנו זה המקרה השני, הציור השני. עד שעד מעיד במקרה מסוים, ובאותו מקרה עצמו הוא רוצה להפוך להיות דיין. גם בזה יש נסיבות שונות וצורות שונות, אבל זה הנושא שלנו באופן כללי, ועל זה אנחנו אמורים לדון כאן. עכשיו, המימרה שפותחת את הדיון בעצם מתחילה באספקטים אחרים, וצריך טיפה לטפל בהם, כדי, לפחות כדי לנקות את המסך. מכל מיני אספקטים אחרים, ושנוכל אחר כך להתמקד בשאלה של אין עדנה סדיין. אז בואו נתחיל בגמרא, אני מסמן את זה פה, מי שיש לה גמרא יכולה לראות גם בפנים. הגמרא מתחילה עם מימרה הבאה, אמר רב ספרא, אמר רב ספרא, אמר רבי אבא, אמר רבי יצחק בר שמואל, בר מרתא, אמר רב הונא, ואמרלה, אמר רב הונא, אמר רב. אני מניח שהכוונה שכל השרשרת נכונה, רק צריך להוסיף את רב בסוף. שלושה שישבו לקיים את השטר, שניים מכירים חתימות ידי עדים, ואחד אינו מכיר, עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם. מי שחתמו, אין מעידים בפניו וחותם. זאת אומרת, מדובר בסיטואציה שיש שלושה דיינים שיושבים על קייס של קיום שטר. עכשיו, שניים מהדיינים במקרה מכירים את חתימת העדים. אם הם מכירים את חתימת העדים, לכאורה העדות בפניהם מיותרת, כי יש להם את המידע. העדות בפשטות תפקידה להביא את המידע לבית הדין. אם בית הדין כבר מצויד במידע הזה, אז אין שום צורך להעיד. אלא שאלה שמכירים את החתימות זה רק שניים מתוך שלושת הדיינים. אחד מהם לא מכיר. מה עושים במצב כזה? אז תלוי. במקרה הרגיל, אז אומרת הגמרא, שני הדיינים שמכירים את החתימות מעידים בפני הדיין השלישי, ופה הם מתפקדים כעדים, מעידים בפני הדיין השלישי על החתימות. עכשיו כבר גם הדיין השלישי מכיר את החתימות, כרגע הם יכולים להצטרף אליו, ואז יושבים שלושתם לקיים את השטר, כשעכשיו כל השלושה מכירים את החתימות. אז אין שום בעיה, הם יכולים לקיים את השטר והכל בסדר.
אתה אומר מכירים את החתימות, זה טכנית או פורמלית, מצד סדרי הדין? הוא לא מכיר את החתימות
בדיין השלישי. למה? הוא יודע, הוא קיבל עדות שיש החתימה מקוימת.
אוקיי, אז פורמלית הוא מכיר את החתימות.
כן, כמו כל דיין רגיל, בעדות של קיום שטרות, באה לפניי עדות של קיום שטר, אני חותם על זה שהשטר מקוים.
אז רגע,
הרב,
יש פה שני דברים. הדיינים הפכו קודם כל לעדים, ואז הם חוזרים והופכים להיות...
הם לא הפכו לעדים, הם התחילו בתור עדים.
אבל הם ישבו בהרכב עדים, אז הם כבר מושבים בהם.
ישיבה היא חסרת משמעות, זה סתם פורמליסטיקה. זה שני עדים שמעידים בפני השלישי, ואז מתיישבים לידו ונעשים הרכב של שלושה דיינים. זה שהם תכננו להיות דיינים זה לא מעניין. מה הם שימשו בפועל, זה מה שחשוב. אז כל זה במקרה הרגיל שעוד לא התחיל שום דבר. אבל הגמרא ממשיכה, מי שחתמו, אין מעידים בפניו וחותם. זאת אומרת, אם הם כבר חתמו על ההנפק, כן, שני הדיינים האלה חתמו ואמרו, כן, כן, אנחנו כבר מכירים את החתימות האלה, עכשיו הם כבר לא יכולים להעיד בפני הדיין השלישי, ואז שהוא יחתום. אוקיי? עכשיו, בפשטות, המקרה הזה, כשהם כבר חתמו, זה מקרה שבו הם בעצם תפקדו כבר כדיינים, והם רוצים להפוך להיות עדים, נכון? הרי הם לא יצטרכו אחר כך להצטרף לדיין השלישי ולחתום איתו שוב, הם כבר חתומים. זאת אומרת, בעצם זה המקרה שרותי הציגה קודם של דיין שהופך להיות עד. המקרה הראשון זה עד שהופך להיות דיין, המקרה השני זה דיין שהופך להיות עד, כי הם קודם חתמו, וכשהם חתמו הם בעצם תפקדו כדיינים, ואחרי זה הם רוצים לבוא ולהעיד בפני הדיין השלישי, ובכך הם בעצם מתפקדים כעדים. ועל זה אומרת הגמרא שזה אי אפשר לעשות. על פניו הייתי מסיק מכאן, כי אנחנו כבר יודעים, אפשר להקדים את המאוחר, מהדין הראשון אנחנו לומדים שעד יכול להפוך להיות דיין. נכון, אחרי שהם העידו בפני הדיין השלישי, הם מתיישבים לצידו ומתפקדים כדיינים. זאת אומרת, זה שהם היו עדים לא מפריע להם אחר כך להפוך להיות דיינים. עד נעשה דיין. המקרה השני לכאורה מלמד שדיין לא נעשה עד. זאת אומרת, עד אולי נעשה דיין, אבל דיין לא יכול להפוך להיות עד. אבל רש"י כאן מסביר לא כך. אני קורא פה את רש"י, סימנתי אותו. רש"י אומר, מי שחתמו אין מעידין, כן, זה הדין השני. דחתימה כמיתה בשקרא אהבה. דלאו תלתא אבו דיעדי. רש"י אומר, אין בכלל בעיה בעדות. אם הם אחרי זה יעברו להיות עדים בפני הדיין השלישי, הם עדים קשרים, אין שום בעיה. אלא מאי? שהחתימה הקודמת שהם עשו הייתה חתימה שקרית. הבעיה היא לא בזה שהם אחרי זה הופכים להיות עדים ומעידים בפני הדיין השלישי. הבעיה היא בחתימה שהם עשו בהתחלה, בלי קשר לשאלה מה הם עושים בהמשך. החתימה שהם עשו...
ברגע שהחתימה היא שקרית, אז הם
הופכים
לעדי שקר, אז הם כבר לא
רואים להעיד. לא, הם לא עדי שקר. החתימה היא חתימה שקרית בגלל שהם דייני שקר. זאת אומרת, הם תפקדו פה כדיינים, לא כעדים. אז לכן העדות היא לא עדות שקר, כי הם מכירים את החתימות. אז כשהם מעידים בפני הדיין השלישי והם אומרים אנחנו מכירים את החתימות, זאת עדות אמת. החתימה שלהם כדיינים על ההנפק של שני הראשונים היא חתימה שקרית. ואז אם הדיין השלישי עכשיו יצטרף ויחתום גם הוא, כי הוא עכשיו הרי יודע והכל בסדר, זה לא יעזור. כיוון שרק הוא חותם כדיין אמיתי. שני הדיינים הראשונים הם שיקרו. למה הם שיקרו? כי בשביל לקבוע שהשטר הוא שטר מקוים, כך אומר לנו רש"י, צריך שלושה דיינים שיקבעו את זה.
אבל אני מבינה שדווקא השלישי הוא החתימה שלו
שיקרו. לא.
כי הוא כותב, אבא ידינה, ידענה, והוא לא ידע.
הוא כן
חתם
ידע.
על משהו שהוא עוד לא ידע.
מי זה עוד לא ידע? השלישי?
שלא
יש את זה. לא, השלישי כן
לא, חתם.
השלישי עוד לא חתם. השלישי או. חותם רק אחרי שהעידו בפניו. השניים הראשונים חתמו כי הם יודעים. השניים הראשונים חתמו כי הם יודעים. עכשיו הם באים ומעידים בפני השלישי. ועכשיו השלישי מצרף את חתימתו. זאת הסיטואציה. אז במקרה כזה אמרתי, לכאורה זה בעצם מצב של דיין שנעשה עד, לא עד שנעשה דיין. אבל רש"י מתעקש ומסביר את זה לא כך. רש"י אומר, למה זה לא בסדר?
הוא אמר שהשלושה לא ידעו.
לא.
דלאו
תלתא אבו ידי. לא שלושה ידעו, אלא רק שניים. ולכן זו חתימה שקרית של השניים הראשונים. כי השניים הראשונים שחתמו, יכלו לחתום שהשטר מקוים על ההנפק רק אחרי שהרכב של שלושה קבע את זה. אבל פה רק שניים קבעו את זה, לא שלושה. השלישי יצטרף אליהם רק אחר כך. בשעה שהם חתמו, כמה דיינים יכלו לקבוע שהשטר מקוים? רק שניים. רק שניים. זה לא שטר מקוים. שטר מקוים זה רק שטר שהרכב של שלושה קובע שהוא מקוים. בסדר? אז שימו לב עוד פעם. בפשטות, הציור הזה הוא בעצם ציור של דיין שהופך להיות עד. אבל רש"י מתעקש ואומר לא. כמו שעד נעשה דיין, גם דיין יכול להפוך להיות עד. אין לי בעיה עם העדות של הדיין אם הוא הופך להיות עד. זה בסדר. הבעיה שלי זה עם החתימה שלו בתור דיין בהתחלה. כי החתימה הזאת הייתה שקרית פשוט, בלי קשר לשאלה אם העד הזה הוא דיין או לא דיין. אלא פשוט הדיין חתם שקר, זה הכל. הבעיה היא לא שהם לא יכולים להעיד בפני השלישי ולהחתים אותו. שזה שהם מעידים בפניו ומחתימים אותו זה בסדר גמור. גם העדות וגם החתימה שלו היא בסדר גמור. הבעיה היא בשתי החתימות הראשונות. וכיוון שהפירוש הזה הוא לא הפירוש הפשוט בברייתא. הפירוש הפשוט בברייתא לכאורה זה שדיין לא יכול להפוך להיות עד. אז כנראה שרש"י נאלץ לפרש כך בגלל שלדעתו ברור שדיין כן יכול להפוך להיות עד. זה ברור לו, לא יכול להיות אחרת, כי אם עד נעשה דיין, למה שדיין לא יכול להפוך להיות עד? וברי שרואים שהרי עד יכול להפוך לדיין. אז אומר רש"י לעצמו, אז למה שדיין לא יוכל להפוך להיות עד? על כורחנו, שגם הדין השני במאמרה הזאת לא בא לומר שדיין לא יכול להפוך להיות עד. הוא בא לומר שהחתימה הראשונה הייתה חתימה בעייתית, חתימה שקרית, ולכן בעצם אנחנו פוסלים אותה. אפשר היה אפילו לומר יותר מזה, או לנסח את זה בצורה קצת שונה, ברגע ששני הראשונים חתמו על ההנפק, הם לא יכולים לחתום בתור דיינים. הם חותמים בתור עדים. כי הרי לא, דיינים צריכים להיות שלושה. אם אין בית דין של שלושה זה לא בית דין, הם לא דיינים. אלא מה? הם תפקדים כעדים. אבל אין מוסד כזה של עדים שמקיימים חתימה של עדים אחרים וחותמים הנפק. כי זה, למה אין דבר כזה? כי זאת עדות מן הכתב. נכון? בעצם העדים האלה מעידים שהחתימות מקוימות, ואם הם עדים זה בעייתי, כי עדים אסור להם להעיד מן הכתב, מפיהם ולא מפי כתבם, נכון? לכן בעצם שני החבר'ה האלה לכאורה מתפקדים כדיינים, דיינים יכולים לאשר בכתב ידם את ההנפק, לכתוב את ההנפק שהחתימות מקוימות. אבל כיוון שאין פה שלושה דיינים, לכל היותר אפשר לראות אותם בתור עדים, לא בתור דיינים. ועדים לא יכולים לתת עדות בכתב, כיוון שמפיהם ולא מפי כתבם. ולכן אפשר היה לומר, או להגיד שאם אתם מתפקדים כדיינים זה שקר, אם אתם מתפקדים כעדים, אז זאת עדות בכתב, פשוט אין פה חתימה של שלושה דיינים, ולכן זה בעייתי. האפשרות אולי לתקן את זה, זה שאחרי שהם מעידים בפני השלישי, הם יחזרו ויחתמו יחד איתו, אולי. אז זה יכול להיות שכן יהיה בסדר, צריך להבין מה עושים עם שתי החתימות הראשונות, מוחקים אותם, אז יכול להיות שזה כבר חשש זיוף, יכול להיות שיש פה בעיות טכניות, אבל ברמה העקרונית, אם הם היו...
נראה לא נכון, הם חתמים פעמיים.
מה?
זה נראה לא נכון, אם
יצטרכו... אולי ימחקו את החתימות הראשונות, רק השאלה אם מותר למחוק דברים בשטר, זה חשש זיוף, אז לכן, אני רק אומר, ברמה העקרונית, הם יכלו להצטרף לשלישי ולחתום, רק יש פה איזשהם בעיות טכניות, בסדר? עכשיו, לכאורה עולות מכאן כמה מסקנות. א', דבר ראשון, אין לגמרא בעיה עם זה ששני עדים מעידים בפני דיין בודד. זאת אומרת, דיין בודד יכול לקבל עדויות. בסדר?
זה היה נשפה שאלה? זה דיין
מומחה.
עוד פעם?
דיין מומחה.
דיין, מה שכתוב פה, הדיין שנמצא פה.
שומעים אותי?
כן.
כן. יש לו שאלה?
כן, כן.
אני חשבתי שמקודם הבעיה של החתימת שקר של הדיינים קשורה לזה שחייבים להעיד בפני שלושה דיינים בו זמנית. זאת אומרת, אם, כי זה גם מה שאחר כך הבנתי מאחר כך בגמרא. זאת אומרת, אם מעידים לפני דיין א' בזמן מסוים, ואחר כך לפני דיין ב' ואחר כך, זאת אומרת, העדות לא נאמרת בו זמנית לשלושת הדיינים, האם היא מתקבלת בכלל, או שהיא חייב להיות...
התשובה היא כן, התשובה היא כן, וזה המשפט האחרון שאמרתי. רואים מפה שלגמרא אין שום בעיה עם זה ששני עדים מעידים בפני דיין בודד. לא צריכים לשבת שלושה דיינים כדי לקבל עדות. דיין בודד גם יכול לקבל עדות.
זה אולי במקרה הספציפי הזה.
למה?
כי השניים האחרים הם גם דיינים. אז כביכול, שני דיינים, יש להם עדות. עכשיו הם מתפקדים כעדים. כרגע הם עדים, הם מעידים את העדות שלהם בפני דיין ג', עכשיו דיין ג' שמע עדות, עכשיו הם חוזרים להיות דיינים, והם יודעים את העדות, וכמו שהיה קודם...
מי קיבל את העדות?
אבל זה יותר טוב הראייה מהשמיעה.
הם גם מעידים וגם מקבלים את העדות בו זמנית. הם גם שייכים להרכב של הדיינים שמקבל את העדות, והם גם מתפקדים כעדים. זה עוד הרבה יותר מרחיק לכת. אנחנו מדברים על מצב...
כי זה בשתי פעימות. יש פעימה ראשונה שהם עדים.
לא, זה לא שתי פעימות. זה מה שאני אומר. אם זה בשתי פעימות ניחא, אבל את מציעה שזה יהיה באותה פעימה עצמה. כי את הרי בעצם אומרת שכשהם באים ומעידים בפני הדיין השלישי, הם באותו רגע נחשבים גם כדיינים.
תוך כדי דיבור.
הם נחשבים גם כדיינים באותו דיבור עצמו. כי אחרת יושבים פה שני עדים ומולם יושב רק דיין בודד. ודיין בודד לא יכול לקבל עדות. אז את מציעה שהם יתפקדו פה במקביל לדיבור שלהם כעדים, הם יחשבו גם במניין הדיינים. אז זה כבר חידוש עצום. זאת אומרת,
לא,
זה תוך כדי דיבור, זה אותו דיבור עצמו.
לא, אפשר להגיד
את
מה
שיעל
אמרה, אבל בצורה שנבלעת יותר בקלות. הרי אמרנו שיש אפשרות גם לדיין להעיד על, נכון, בשור שעבר, להעיד על, על משהו שהוא היה בו. עכשיו, בגלל שהוא דיין, אז אנחנו מקימים יותר בקבלת העדות שלו. Okay. זאת אומרת, לא שכרגע הוא עם שני הקובעים של דיין ושל עד, אלא אנחנו לא זוקקים...
לא, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור בגלל שאני שואל איך התקבלה העדות בפני הדיין השלישי. ושני הדיינים הראשונים מעידים בפניו, כרגע מתפקדים כעדים. והוא הדיין, בסדר? אז עכשיו יש פה רק דיין אחד שמקבל עדות משני עדים. יש בכלל דבר כזה? הרי בית דין צריך להיות שלושה דיינים. אפשר לקבל עדות בפני דיין בודד?
בממונות.
לא? אי אפשר לקבל עדות בתור דיין בודד. אולי
אם הוא... אומרים שבממונות
אפשר... אם הוא מומחה לרבים וכל מיני דברים כאלה, זה פרשייה אחרת. דיינים רגילים צריך שלושה. הראשונים פה הרי מכניסים את זה, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל דיין רגיל צריכים להיות שלושה. עכשיו, אם צריכים להיות שלושה, אז זה אומר שגם קבלת העדות, זה גם אקט של, די, של, של בית דין, שהוא מקבל את העדות, הוא נותן סטמפלה, העדות הזאת היא עדות שהתקבלה, היא קשרה, אוקיי? את הסטמפלה הזה מי נותן? נותן דיין בודד. איך זה יכול להיות? מעשה בית דין צריך להיעשות בשלושה דיינים. לכאורה נראה מכאן שגם דיין בודד יכול לקבל עדות. הכרעה צריכה להיעשות בשלושה דיינים. אבל דיין בודד יכול גם הוא לקבל עדות. אני אגיד רק בסוגריים שבדיני נפשות יש דיון גדול בראשונים ובפוסקים, כי בדיני נפשות בבית הדין יושבים 23. זה דין חמור יותר, צריך בית דין רחב יותר. מה קורה אם בא עד להעיד על מישהו שרצח או שחילל שבת, כמו שקשור לדיני נפשות, והעד הזה מעיד בפני שלושה דיינים, לא כל ה-23. ואחרי זה הם יושבים לדון, ובשלב של הכרעת הדין, הדיון והכרעת הדין, יושבים כל ה-23. אבל את קבלת העדות עשו רק שלושה. זה סיפור. זאת אומרת, יש ראשונים שרוצים לטעון שזה בסדר. אפשר לקבל גם עדות נפשות, אפשר לקבל בשלושה. את הכרעת הדין, את הדיון ואת ההכרעה, צריכים לעשות 23. אם זה כך, אז היה מקום להגיד פה, גם בממונות, אותו דבר. הכרעת הדין צריכה לעשות בשלושה דיינים. אבל העדות יכולה להתקבל באחד. זה מה שלכאורה רואים כאן. מה היה מקום לחלק? למה אני רואה בזה חידוש? היה מקום לחלק? כי יכול להיות שבבית דין של 23, אני מוכן לאפשר עדות, נגיד עדות על רצח, עדות נפשות, אני מוכן לאפשר שהעדות תתקבל בפני שלושה דיינים, כי שלושה דיינים זה בית דין. 23 צריך בשביל שזה יהיה דיני נפשות, אבל גם שלושה זה בית דין. בממונות למשל דנים שלושה, גם על מלכות להלכה דנים שלושה. אז זה אומר שבית דין של שלושה הוא בית דין. אז אפשר היה להגיד שקבלת העדות גם בדיני נפשות זה אקט שבשבילו מספיק בית דין של שלושה. צריך בית דין, אבל מספיקים שלושה. מה נאמר, איפה יש את הדרישה שצריכים להיות 23? בהכרעת הדין בנפשות. זה מה שנקרא דיני נפשות ב-23. אם זה כך, אז אין מקום לדמות את זה לבית דין של שלושה שמקבלים עדות בפני אחד. כי אחד הוא לא בית דין בכלל. אבל בגמרא פה לכאורה רואים לא כך. רואים שאפשר לקבל עדות גם בפני דיין בודד. זה לא מפריע לגמרא בכלל. אוקיי? אז זה חידוש ראשון. חידוש שני, רואים פה שהעדים שיודעים, שמכירים את ה... עוד מעט נגיע לשלושת החידושים שהגמרא עצמה אומרת. כרגע אני מדבר על החידושים האלה אפריורי. אני מסתכל על המימרא עצמה. חידוש השני זה שראייה באמת גדולה משמיעה. זאת אומרת, אם הדיינים האלה מכירים בעצמם את החתימה, אין צורך לפורמליסטיקה כזאת שיבואו בפניהם שני עדים ויעידו שהם מכירים את החתימות. אנחנו כבר יודעים את זה. אנחנו לא צריכים שיעידו בפנינו. מטרת העדות היא יידוע של הדיינים. זה לא עניין פורמלי שחייבת להיות אגדת עדות. מטרת העדות היא יידוע של הדיינים, זה הכל. עכשיו, אם הדיינים כבר יודעים, אין צורך ביידוע, הם כבר יודעים. צריך לידע רק את הדיין שלא יודע. מה?
האם זה ראייה או ראייה?
ראייה.
לישון בעיניים, לראות בעיניים.
כן, כן. סעיף עוד יוד.
ראייה וראייה.
כן. שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, כמו שהגמרא בראש השנה אומרת, זאת אומרת, אם דיינים ששומעים מפני עדים יכולים לפסוק הלכה על פי זה, אז הדיינים שיודעים בעצמם את המידע, ברור שיכולים לפסוק, הרי אין לזה, זאת הוודאות הכי גדולה שיכולה להיות. להפך, החידוש הוא שלמרות שהם לא יודעים בעצמם, אם באים שני עדים ומוסרים להם את האינפורמציה, זה נחשב שהם יודעים מספיק טוב. אבל אם הם יודעים בעצמם את המידע, אז זה ודאי טוב. זה באמת מה שרואים כאן. רואים כאן ששני הדיינים שמכירים את החתימות, אין צורך שתהיה עדות שנמסרת בפניהם. הם יודעים את זה. לא תהה שמיעה גדולה מראייה. למה אני צריך לשמוע את העדות כשאני בעצמי ראיתי אותה? אני יודע אותה. אז לכן לא צריך עדות בפני שני היודעים, אלא רק בפני השלישי שלא יודע. אגב, זה עוד נקודה שמצביעה על כך שהשניים שמעידים בפני השלישי לא מתפקדים בו זמנית גם כדיינים. כי אם זה היה כך, אז אי אפשר גם את זה לדייק מכאן. כי הנה, הייתה עדות בפניהם. הם עצמם העידו בפני עצמם.
השיעור מוקלט?
כן.
היסוד הזה נכנס גם בעד מפני עד, לא? של הראייה לעומת שמיעה.
מה זאת אומרת?
שכאשר בא עד לבית הדין, זה הדיינים, לא.
שם הראייה גדולה מהשמיעה. אצל הדיינים הראייה והשמיעה זה אותו דבר. אצל עדים, אצל עדים חייבים ראייה ואסור שמיעה. השמיעה לא טובה. ההיררכיה היא שראייה תמיד יותר טובה, לפחות כמו שמיעה או יותר. אצל עדים זה יותר, אצל דיינים זה אותו דבר. בסדר? וכמובן הראייה החידוש השלישי הוא שעד נעשה דיין. מאיפה אנחנו יודעים שעד נעשה דיין? גם מהדין הראשון כמובן. הדין שאומר ששני העדים מעידים בפני הדיין השלישי ואחרי זה מצטרפים אליו ומתפקדים כדיינים. אז רואים שלמרות שהם היו עדים הם יכולים להפוך לדיינים. אבל גם מהדין השני. כי הדין השני בעצם אומר שהשניים האלה יכולים להעיד בפני השלישי. סליחה, לא יכולים להעיד בפני השלישי ושהוא יחתום. למה לא? לא בגלל שהם מתפקדים פה בתור עדים, למרות שהם גם דיינים בקייס הזה. אלא בגלל שהחתימה הראשונית הייתה חתימה שקרית. אז מתוך זה שרשי נזקק להסבר ההוא, שהחתימה הראשונה הייתה שקרית, רואים שזה שהעדים האלה הופכים להיות דיינים זה לא מפריע. עדים באמת יכולים להפוך להיות דיינים. כמו שרואים בדין הראשון של המאמרה, אותו דבר רשי מניח גם בדין השני של המאמרה. אוקיי? עכשיו, שימו לב, רשב"א מציע כאן הסבר שונה, מביא הסבר אחר מרש"י, הוא אומר ככה, מי שחתמו, אין מעידין בפניו אותם שניים. מסביר הרשב"א למה? מפני שהם כנוגעין בעדותן, כדי שלא יבטל מה שעשו, אבל אחרים מעידים בפניו בין כך ובין כך. זאת אומרת, אחרי שהם חתמו, הם לא יכולים לבוא ולהעיד בפני השלישי. למה? רשי אמר למה הם יכולים להעיד. רשי בעצם אמר הם כן יכולים להעיד. נכון? מה הבעיה הייתה? החתימה השקרית שנעשתה קודם. אין לרשי בעיה עם העדות שמגיעה אחרי החתימה. העדות עצמה היא קשרה, הכל בסדר. אז לכן הדיין השלישי אולי יוכל גם לחתום והחתימה שלו תהיה מצוינת. הוא יהיה בודד, כי שתי החתימות הראשונות לא שוות כלום. הן מהוות שקר, נכון? כך רשי הסביר. הרשב"א פה מביא הסבר אחר. הוא טוען באמת הבעיה היא לא החתימה הראשונה. הבעיה היא העדות שמגיעה אחריה. למה? בגלל שהעדות הזאת היא עדות בעייתית, בגלל שהם כאילו נוגעים בעדותם. מה זאת אומרת? כשהם באים ומעידים בפני הדיין השלישי, למה הם עושים את זה? אז היה אפשר להגיד, זה לא חוכמה, יש להם אינטרס. אחרי שהם חתמו שם שהשטר מקוים, ואנחנו הרי יודעים בעקבות רשי שחתימה כזאת לא שווה כלום, זה כמו שקר, מה הם מנסים לעשות? מנסים להציל את זה. זאת אומרת, בוא נצרף עוד דיין שיחתום גם הוא. ואז מה? אז אנחנו מעידים בפניו שאנחנו מכירים את החתימות, אבל אנחנו כבר נוגעים בדבר. אי אפשר לקבל עדות של עדים שנוגעים בדבר, בגלל שיש להם אינטרס בעניין. הם רוצים לצרף אותו בתור דיין שלישי. ולכן הרשב"א אומר, לכן אנחנו לא מוכנים לקבל את העדות שלהם. מה ההשלכה שהרשב"א כותב? שימו לב. לכן הוא מקפיד להוסיף. אבל אחרים מעידים בפניו, זה מה שהוא כותב בשורה האחרונה, אבל אחרים מעידים בפניו בין כך ובין כך. מה זאת אומרת? אם נביא עכשיו שני עדים אחרים, אם נביא עכשיו שני עדים אחרים שמעידים בפני הדיין השלישי, הם מכירים את החתימות, הוא יקבל עדות קיום. בסדר? ועכשיו הוא יחתום יחד עם שתי החתימות הראשונות שכבר נמצאות על השטר. זה כן יהיה בסדר. למה? כי העדות של השניים האחרים בפני הדיין השלישי, אין פה נגיעה בעדות, נכון? הכל בסדר. אז הוא עכשיו יכול לחתום, כי הכל בסדר. ושתי החתימות הראשונות לפי ההסבר הזה, בניגוד לרשי, הן לא בעייתיות. אז יש לנו שלוש חתימות כשרות של דיינים, והאנפק, הוא אנפק תקף. הכל בסדר. לפי רשי זה לא נכון. הדין שמסימנתי פה עכשיו שהשחרתי, לפי רשי לא יהיה נכון. לפי רשי, גם אם יבואו שני עדים אחרים, ויעידו בפני הדיין השלישי, לא הדיינים שחתמו, שני עדים אחרים, ויקיימו את השטר בפני הדיין השלישי, ועכשיו הוא יצרף את חתימתו להנפק. לא טוב. למה לא טוב? כי שתי החתימות הראשונות הן שקר, יש פה רק חתימה תקפה אחת. אי אפשר לעשות הנפק בדיין בודד. הנפק צריך לחתים שלושה דיינים.
אי אפשר להגיד שרשב"א אומר שהם נוגעים בעדותם, בגלל שכאילו, כמו שרש"י מסביר, יוצא ככה שהעדות שלהם היא עדות שקרית, והם צריכים הדיין השלישי. מצד אחד, כאילו, כן להשתמש בטענה של רש"י, ובסופו של דבר להגיע שלא משתמשים בטענה של רש"י.
אבל הוא לא כותב את הטענה הזאת.
לא, כי זה באותה טענה. אם אנחנו אומרים שהרשב"א אומר, מסתמך כאילו על רש"י כדי להגיד שהם כן נוגעים בעדותן.
לא, הוא לא מסתמך על רש"י.
לא
מסתמך על רש"י.
זה חתימה שקרית והם רוצים להציל את החתימה שלהם.
למה? איך הוא יודע שזה חתימה שקרית? רק רש"י אומר שזה חתימה
שקרית. לא, לא שזה חתימה שקרית.
זה לא חתימה שקרית.
לא צריך להגיע בכלל לזה שהיא שקרית. היא פשוט לא תתקבל כי זה רק שני עדים. אז הם רוצים להציל את זה, שיהיו פה שלושה, שני דיינים, סליחה. הם רוצים להציל את זה, שיהיו פה שלושה דיינים, גם בלי קשר לשקר שבעניין. הוא לא נזקק לשקר של העניין. עוד מעט נראה, הרשב"א עצמו אומר שהוא לא כמו רש"י. הוא עצמו מקשה וחוזר אחר כך. זה לא...
וגם תוספות אומרים את זה, נכון?
מה?
גם תוספות אמרו את העניין הזה, שהוא כן. נוגע בעדות.
נכון. תוספות אומר את זה גם למסקנה, בניגוד לרשב"א.
כן.
עוד רגע נראה את זה. שנייה אחת, אני כבר, כיוון שהדף כבר נמצא לפניי, אני כבר רואה דברים שאני מתקן. אוקיי, אז למסקנה, אבל הרשב"א דוחה את הפירוש הזה, והוא אומר ככה, ואינו מחובר לי, דלמי דקסלקא דייתך למימר, דלמך זה כשיקרא חיישינן, אי אפשר לומר כך. בהמשך הגמרא יש שם את הדיון, מה קורה אם הם חתמו לפני, כתבו את ההנפק לפני שהם ידעו בכלל את את הקיום. בסדר? אז הוא אומר, כיוון שיש שם בעיה של מחזי כשיקרא, אז רואים שהבעיה פה היא לא החשש של הנגיעה בדבר, אלא שהחתימות עצמם נחזות כשקר. ולכן הוא באמת מגיע למסקנה של רשי, זה מה שהוא אומר בשורה השנייה במושחר פה, ונראה כמו שפרש רשי, זל עד שלא חתמו מעידים בפניו אפילו הם עצמם, וכל שכן אחרים, מי שחתמו אין מעידים בפניו, לא הן ולא אחרים. ראינו ברשי קודם, שלפי רשי, אחרים לא יעזור. משום דחתימה כמה הייתה בשקרה אהבת. דלב תלתה אהבו יד אלה. בסדר? אז בסופו של דבר הוא חוזר לפירוש של רשי, לא כמו תוספות שנשאר עם הפירוש הזה. אלא הוא חוזר מהפירוש הזה, ובסופו של דבר מסביר כמו רשי. ועכשיו הוא מפרש מה ההסבר של רשי. אז הוא אומר, פירוש לפירושו, ובאותה שעה שחתמו, הוא מסביר למה זה שקר, באותה שעה שחתמו לא להצטרף השלישי עמהם, והוא לא ידע שזוהי חתימתן, חתימתם של העדים. ובשעה שהעידו בפניו, כבר נגמרה חתימתן, והם כבר חתמו. ומה ידעה ואהבה? זאת אומרת, מה שהם חתמו כבר חתום, ואין צירוף למפרע. זאת אומרת, אם הוא לא חתם איתם, אז לא, החתימה שלו שתבוא עכשיו לא תצטרף לשתי החתימות הראשונות. לכן אין פה בית דין של שלושה שחתם על ההנפק הזה. נמצא שלא היו כאן שלושה ראויים לקיים, ולא היו דיינים אלא עדים, וכן פרש הרי וזל. אז הוא אומר, לכן אין פה שלושה דיינים שראויים לקיים, ולכן החתימה היא כאילו שקרית, אבל תשימו לב, הוא מוסיף פה עוד משפט שאני הערתי קודם בתור אפשרות. הוא מוסיף, ולא היו דיינים אלא עדים. אני הרי אמרתי קודם, כשהסברתי את רשי, אז אמרתי, מה רשי אומר זה שקר? בעצם זה, זה, זה טיעון של ממה נפשך. אם אני רואה אתכם כדיינים, זה שקר. כי אתם מעידים שהייתם דיינים, אבל אתם רק שניים. בית דין זה שלושה. אתם לא יכולים להגיד שאתם דיינים. יש אלטרנטיבה אחרת, שאתם עדים. אתם שני עדים, אז יש החתימות מקוימות. זה נכון. אבל אתם, אם אתם מתפקדים בתור עדים, אז זאת עדות מפי כתבכם. זאת עדות מפי כתבכם. כי בעדים הם לא יכולים להעיד בכתב, אם הם היו באים ומעידים בעל פה, הכל בסדר. אז לכן החתימות האלה חייבות להתאפס כחתימות של דיינים, לא כחתימות של עדים. וזה מה שהוא מוסיף פה, אני חושב, זה המשפט שהוא אומר, אחרי שהוא אומר שזה שקר, הוא אומר, ולא היו דיינים אלא עדים. סליחה. כן? ולא היו דיינים אלא עדים. זאת אומרת, יש פה איזה מה נפשך, הוא בסדר, כי הרי תמיד זה מתבקש. אתה אומר לי, אנחנו בתור דיינים חתמנו שקר, עזוב, תייחס אלינו כעדים. אבל לא, עדים אתם גם לא יכולים להיות, כי זה מפיהם ולא מפי כתבם. בקיצור, כך או כך, אתם לא... אם אתם עדים זה מפי כתבם, אם אתם דיינים זה שקר.
למה להגיד מפי כתבם?
מה?
למה להגיד מפי כתבם? להגיד שהם לא יכולים לחתום, כי עדיין הם בסטטוס של עדים. אז הם לא יכולים לחתום על אנפי, כאילו הם דיינים.
אז תסתכלי על האנפי כזה כעדות, לא כפסק דין. יש פה עדות של שני עדים שהחתימות מקוימות. זה הנקודה, זה לא יכול להיות עדות, כי עדות צריכה להינתן בעל פה ולא בכתב. הנפק זה חידוש מיוחד של בית דין. בית דין יכול לתת את הסטמפלה שלו בכתב. לא צריך תמיד לזמן את הדיינים בעל פה, אם יתעורר איזשהו ספק, שיגידו לנו מה הם פוסקים. לבית דין יש את הפריבילגיה שהוא יכול להציג את הפסק שלו בכתב. והנפק זה פסק של בית דין. אבל אם אתה רוצה להתייחס לזה בתור עדים, עדות, עדות לא יכולה להינתן בכתב. עדות צריכה להינתן בעל פה. עכשיו, עוד הערה של הרשב"א, ואם תאמר, ואיך נקראת אגדתם אגדה? ועלו לא העידו אלא בפני אחד, ואין אגדה אלא בפני בית דין, מה שהערתי קודם. כן, מה שהוא בעצם אומר, איך זה יכול להיות? הרי קבלת עדות צריכה לעשות בפני שלושה. אז אני אשאל עליו, ומה קורה בדיני נפשות, שמקבלים עדות, בפני שלושה? כן, מה קורה בדין נפשות שמקבלים עדות בפני שלושה, למרות שצריך בית דין של 23?
שרק בגמר הדין צריך להיות על ידי שלושה.
אז גם פה, תגידי, גמר הדין צריך להיות בפני שלושה, ועדות היא יכולה להימסר בפני דיין אחד. הרשב"א מניח שלא. למה לא?
גם אולי, לא... אולי כי שלושה זה כבר בית דין קטן כזה, ואז בדיוק. הוא כבר נחשב למשהו, זה, נכון? זה משהו, לפני דיין אחד זה
כלום. כן, מה שאמרתי קודם, שבבית דין של 23, אם אתה מקבל את עדות בפני שלושה, עדיין מי שקיבל את העדות היה בית דין. אבל פה אחד מתוך שלושה הוא בכלל לא בית דין, לשום עניין. נפקמינה למשל, מי שאומר שאפשר לקבל עדות בפני שלושה בדיני נפשות, האם אפשר יהיה לקבל עדות גם בפני אחד או שניים? התשובה היא לא. למה לא? כי זה לא בית דין. זאת אומרת, גם בדיני נפשות שאנחנו מוכנים לוותר ולקבל את העדות בהרכב קטן יותר, אבל זה עדיין צריך להיות הרכב של בית דין. זה לא יכול להיות משהו שהוא בכלל לא בית דין. אז זה מה שהרשב"א מניח כאן. זאת אומרת, הרשב"א אומר, עדות צריכה להימסר בפני בית דין. איך זה יכול להיות שהם מוסרים את העדות בפני דיין בודד? עכשיו, יש כאלה שתרצו שקיום שטרות דרבנן. קיום שטרות זה עדות שאפשר למסור אותה גם לפני דיין בודד, זה איזושהי קולה, כי אנחנו יודעים שמעיקר הדין בכלל לא צריך לקיים שטר. זה רק תקנה דרבנן שיקיימו שטר. אז רבנן גם הסכימו שזה יהיה אחד, אבל זה איזושהי קולה דרבננית. אלא שזה קצת קשה, לפחות לפי תוספות בדף כ"ח, שראינו אותו בסמסטר הקודם, כי תוספות אמר שם, שאם הלווה טוען כנגד השטר שהוא מזויף, אז החובה לקיים אותו היא מדאורייתא. לא מתקנה דרבנן. התקנה דרבנן זה לקיים אותו בכל מקרה. אבל אם הלווה טוען נגד השטר שהוא מזויף, אז החובה לקיים אותו מדאורייתא. עכשיו פה אנחנו לא רואים חילוק. לא כתוב פה שרק אם השטר, רק אם הלווה לא טוען מזויף, אז אפשר לעשות את הפרוצדורה הזאת. אז זה, לפי תוספות זה ודאי לא יכול ללכת את העניין הזה. ולכן באמת הרשב"א עצמו מתרץ פה שני תירוצים. הוא אומר ככה, ויש לומר, בשהיה מומחה, ודן אפילו ביחיד, מה שרותי הביאה קודם, ודן אפילו ביחיד כשאר דיני ממונות, ונמצאת הגדה בפניו כהגדה בפני בית דין של שלושה אדיוטות. צריך להבין שזה לא טריוויאלי התירוץ הזה. כי בסוף בסוף, הרי אנחנו מדברים על זה שהם שלושתם חותמים. עכשיו, אם הוא דיין יחיד, מדובר באחד שהיה מומחה, אז שיחתום גם לבד. למה? אז מה כל הסיפור עם עדנה סדיין? מה הראיה בכלל שעדנה סדיין? אתה אומר לי, יש לי ראיה שעדנה סדיין. למה? כי אחרי שאנחנו מעידים בפני הדיין השלישי, אנחנו מצטרפים איתו ויחד מהווים הרכב של שלושה דיינים. אז הנה הראיה שלמרות שהתחלנו בתור עדים, אנחנו יכולים להפוך לדיינים. לא נכון? לפי הרמב"ן, אנחנו בכלל לא מצטרפים. אנחנו מעידים בפניו, והוא חותם לבד בתור דיין מומחה, והכל בסדר. שום עד פה לא הפך להיות דיין. ברור שבסוגיה אצלנו השניים האלה מצטרפים אליו וחותמים ביחד. אבל לפי הרמב"ן שמדובר במומחה כזה שיכול לדון לבד, למה צריך את זה? שיחתום לבד ולא מתעוררת בכלל השאלה. איך אתה מדייק מהגמרא כאן שעד נעשה דיין? זה ממש מוזר. אני חושב שמה ש...
אולי בגלל שבהתחלה הם ישבו כבית דין ואז הם קמו כן.
לא, אבל עוד פעם, הם לא ישבו בתור בית דין, הם תכננו, זה לא רלוונטי, אין לזה שום משמעות. הם העידו ואחרי זה הפכו לדיינים. ולפי הרמב"ן, הם בכלל לא צריכים להפוך לדיינים. נדמה לי שכדי לכתוב אנפק, שתי אפשרויות אני אומר. א', כדי לכתוב אנפק, צריך שלושה, אפילו אם הדיין הוא מומחה, לכתוב אנפק הוא לא יוכל. כי כשזה יגיע בפני בית דין אחר שלא מכיר אותו, אני יודע אם הוא מומחה או לא מומחה. איך אני יכול להאמין להנפק הזה? עכשיו אני צריך לחפש עדים, האם הדיין שחתם פה לבד הוא באמת היה מומחה ויכול היה לחתום לבד. זה לא יעיל. אתה רוצה לחתום הנפק כדי שיתקבל בכל בית דין עתידי? תחתים שלושה דיינים. ואז יוצא שאפילו אם קבלת העדות נעשית בדיין בודד, כי הוא מומחה, כאשר הוא בא לחתום על ההנפק, צריך לעשות את זה בשלושה. זה אפשרות אחת ליישב את הגמרא. אפשרות אחרת זה לומר שכוונת הרמב"ן לומר כך, בעצם הדיין פה הוא לא דיין מומחה. ולכן צריך שלושה כדי לחתום את ההנפק. למה אפשר בכל זאת לקבל את העדות בפני אחד? כיוון שבדיני ממונות, כיוון שדיין מומחה יכול להכריע בדיני ממונות, אז גם אחד נחשב בית דין מצומצם. אז קבלת העדות בפני אחד היא כמו קבלת עדות בפני שלושה בדיני נפשות. מבינות מה אני אומר? בעצם הוא דיין פשוט, הוא לא דיין מומחה. ולכן אסור לו לדון לבד. את ההכרעה יצטרכו לקבל פה שלושה דיינים, ולכן על ההנפק חותמים שלושת הדיינים. רק למה שני הדיינים יכולים להעיד בפניו כשהוא דיין בודד? הרי אם הוא לא בית דין, אז הוא לא יכול לקבל עדות, והוא לא מומחה, כבר סיכמנו.
בממונות, יש לנו מצב שאחד הוא
בית
דין.
בדיוק. כי בממונות גם אחד הוא בית דין, נכון? רק במומחה, אבל עדיין יש מצב שגם אחד הוא בית דין. אז אומרת הגמרא, לעניין קבלת העדות, לא ההכרעה, לעניין קבלת העדות, אני מוכן שגם אחד שהוא לא מומחה יקבל את העדות. כמו שאני מוכן שקבלת עדות בדיני נפשות תעשה בפני בית דין של שלושה. כי בנפשות גם אחד מומחה לא יכול לדון. אז אין אחד. אבל שלושה זה עדיין בית דין, אז לכן אני מוכן לקבל את העדות גם בפני שלושה, ואולי יש מקום לדון לפי זה, האם דיין יחיד מומחה יוכל לקבל עדות גם בנפשות. אולי, אני לא יודע. בכל מקרה, זה תירוץ ראשון. עוד יש לומר, אומר הרשב"א, כשהושיבו מחבריהם אצל היחיד, והעידו, ואחר כך נעשים הם דיינים עמו. מה זאת אומרת? מדובר שאנחנו מעידים בפניו, וכאשר הוא יושב מולנו, אנחנו מצרפים אליו עוד שניים. זאת אומרת, יושבים מולנו שלושה. בסדר? גמרנו להעיד, שני החבר'ה האלה מסתלקים, אנחנו מתיישבים על הכיסא שלהם, ושלושתנו חותמים על ההנפק. כן?
מי זה אנחנו? זה דיינים נוסף אחרים.
לא, לא. שני הדיינים שהעידו. אחרת אין פה מקרה של עד נשא דיין. איך הגמרא לומדת מכאן שעד נשא דיין? ברור שאת החתימה בסוף עושים העדים שהעידו. אז לכן אני אומר, המקרה פה הוא מקרה מפותל. שני התירוצים של הרשב"א הם מאוד לא פשוטים. התירוץ השני של הרשב"א הוא לא פשוט, כי הרי ברור שאנחנו מדברים במצב שמי שחותם בסוף זה שני העדים שהעידו, יחד עם הדיין השלישי. זה לא שניים אחרים. רק בשלב קבלת העדות, כשהם מעידים בפני הדיין השלישי, אז הם מבקשים מעוד שניים להצטרף אליו, כדי שקבלת העדות תיעשה בפני בית דין של שלושה. אבל אז, למה שלא ישבו השניים מהם וגם יחתמו? למה צריך שהם יסתלקו ועכשיו אנחנו נתיישב על הכיסא שלהם, אנחנו שהיינו עדים ונחתום? יותר מזה, אני אשאל את זה אחרת, איך הגמרא יודעת להוכיח מכאן שעד נעשה דיין? הרי אם הם צרפו שניים עם השלישי כדי לקבל את העדות, אז יכול להיות שהשניים האלה גם חותמים איתו, וזה הכל. ואז אנחנו היינו רק עדים, ולא הפכנו לדיינים. איך הגמרא מדייקת מכאן שאנחנו יודעים שהעד נעשה דיין?
אבל מעבר לזה,
יכול להיות שאדם... עוד פעם, אחת אחת? יעל?
אני יכולה לדבר, כן. יכול להיות שאדם שהוא עד, ולא חשוב, אבל מאיפה הוא יכול להיות דיין אם אין לו את ההכשרה הנכונה או את ההסמכה?
לא, לא, יש פה את ההכשרה
הנכונה. אבל יש פה, אם ככה, אז האנשים פה שמדובר על החברות הזאת, שזה בא וזה מסתלט, שכולם דיינים באיזושהי צורה.
נכון.
יש פה חמישה דיינים.
בדיוק.
אוקיי, אז זה בסדר. אם כולם דיינים מראש, אז זה בסדר.
כן, כן, כולם דיינים לצורך הדיון.
כן, אבל הקלפך זה עד נעשה דיין. זה פשוט, זה נמצב.
זה קושייה לרשב"א.
כן, כן, ברור.
במסכת ראש השנה, כתוב בפירוש שמצורפים. אם פה לא כתוב שמצורפים,
אז זה אנחנו עוד נראה, זה תוספות כבר מהיר על זה.
אבל
אני
אצל את הדרך.
תוסף כבר מהיר על זה, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אבל כרגע מה הבעיה? הבעיה היא שאם אני מושיב עוד שניים עם הדיין שמקבל מאיתנו את העדות, יכול להיות שהשניים האלה גם הם אלה שחתמו איתו.
מה אני צריכה שאחר כך העדים יחתמו?
בדיוק. לא, יותר מיישר מה אני צריכה. מי אמר שזה באמת מה שקרה שם?
בדיוק.
זאת אומרת, הגמרא מוכיחה משם שעד נעשה דיין. מי אמר לך? יכול להיות שהעד באמת לא נעשה דיין. ומי שחתם פה זה השניים ששמעו את העדות שלנו יחד עם הדיין השלישי. ואנחנו לא נעשינו דיינים.
רגע, והרב, גם אז אי אפשר להוכיח שראייה היא גדולה משמיעה.
נכון, נכון. אבל את זה לא הוכיחו מפה, אז אין בעיה. הנקודה היא ש... התירוץ הזה של הרבן הוא מאוד קשה, כי איך אפשר להוכיח מכאן שעד נעשה דיין? אני חושב שהדרך להבין את זה היא, בעצם מדובר פה ששניים מצטרפים עם האחד כדי לקבל את העדות. אבל אם הם עצמם גם היו חותמים, אז מה החידוש? בסדר, באים שניים שמכירים את החתימות, מקיימים את החתימות בפני שלושה דיינים, ושלושה דיינים חותמים, אז מה המאמרה הזאת באה לומר? מזה שהמאמרה הזאת באה לומר משהו, שזה לא סתם דבר טריוויאלי, כנראה אנחנו מבינים שהיא באה לומר שהעד נעשה דיין. זאת אומרת שהעדים האלה שהעידו בפני הדיין השלישי, אחרי זה מצטרפים וחותמים יחד איתו. רק יש לנו שאלה איך הוא קיבל את העדות שלהם בתור דיין יחידי, כנראה הוא צרף איתו עוד שניים, כדי שישמעו את העדות. אבל ברור שבסוף בסוף העדים האלה הלכו ואנחנו חתמנו. כי אם זה לא היה כך, אז לא היה פה שום חידוש. לכן הוכיחו מכאן שהעד נעשה דיין. בסדר? אוקיי, ואז אני ממשיך בגמרא. ומי כתבינן, שואלת הגמרא, והאמר רב פאפי משמי דרבה, היה שרת דדייני, דניכתב מקמי, דניכבוסה דה חתימת ידיו, פסולה, דמתחזי כשיקרא. החנמי, מתחזי כשיקרא. כן, הוא אומר, יש שם שאלה, האם אנחנו יכולים לכתוב את נוסח ההנפק, לפני שבכלל קיבלנו את ה... את העדות של הקיום. יושבים שלושה דיינים...
אבל לא רק החתימה, אלא גם כל הכתימה.
בדיוק. זאת אומרת, יושבים שלושה דיינים לקיים את השטר, אף אחד מהם לא מכיר את החתימות. בסדר?
אבל אולי הפוך.
רגע, רגע, שנייה אחת. רגע, שנייה אחת. אנחנו יושבים שלושה דיינים ועומדים לקיים שטר. ואנחנו לא מכירים את החתימות, לא הציור של הגמרא פה. ציור הרגיל. אנחנו מחכים לשני עדים שיבואו לפנינו ויעידו שהחתימות מקוימות. כדי לחסוך זמן, אנחנו כבר כותבים, אנחנו שלושת הדיינים חותמים פה שהחתימות קוימו בפנינו, לא חותמים עדיין, רק כותבים את הנוסח. מחכים שיבואו עדי הקיום, עדי הקיום יקיימו את החתימות, אחרי ששמענו את זה נחתום בתחתית ה-NPEC וזה הכל. השרת ו-NPEC זה אותו דבר, כן? אישור של הדיינים. אז אומר רב פאפי שאסור לעשות דבר כזה. כי זה מחזיק כשיקרא, זאת אומרת, אתם לא יכולים לכתוב דבר כזה בלי שאתם יודעים, אפילו שבעצם אתם חותמים בסוף, אבל הכתיבה הזאת היא כתיבת שקר, זה נראה כמו שקר.
כלומר, אי אפשר להחזיק בידי דין, נגיד דפים מוצפים.
תפסים מוכנים, בדיוק.
עם מקום לחתימות.
בדיוק, תפסים מוכנים של אנפק עם מקום לחתימה אסור לעשות. בדיוק ככה. בסדר? אז לכן, כך אומר רב פאפי, אז אומרת הגמרא, אז אם ככה אצלנו, אז אם ככה, גם אצלנו, מה קורה אצלנו? שני העדים חתמו על השטר, בסדר? ואחר כך הם מעידים בפני השלישי, סליחה, רגע, שני העדים... כן, העדים, מדובר שהעדים חתמו על השטר, זאת אומרת, זה אפשרות אחת. מדובר על העדים שהם חתמו על השטר, ואז הם באים ומעידים בפני הדיין השלישי, את זה אנחנו לא מקבלים, נכון? מה קורה אם שני העדים עוד לא חתמו? אז אנחנו אומרים שהם יכולים להעיד בפני הדיין השלישי, ואז לחתום יחד איתו. אבל מבחינת כתוב, זה כתוב?
כן, ככה נשמע.
אה?
כן.
למה? הם העדים בעל פה.
אבל הנוסח כבר, שעל מה שהם יחתמו, כבר כתוב.
נכון, מדבר פה רק על דחיית החתימה. הנוסח כבר כתוב, כי אחרת במקרה השני, כשהם חתמו ואז באו להעיד שזה פסול, אז שם ברור שזה היה כתוב. וכל ההבדל בין המקרה השני למקרה הראשון, זה מתי הייתה החתימה. משמע שהנוסח עצמו כבר היה כתוב. וזה מה שאומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. דבר כזה אומר, איך זה יקרה שיקרה. אלא אימה עד שלא כתבו מעידים בפניו וחותם. אתה צריך להגיד שמדובר שהם מעידו בפניו עוד לפני שהיה כתוב האנפק. מי שכתבו, אין מעידים בפניו וחותם. זאת אומרת, לא רק אחרי שהם חתמו הם לא יכולים להעיד בפניו, אלא אפילו אחרי שהם כתבו הם לא יכולים להעיד בפניו. למה לא? למה הם לא יכולים להעיד בפניו אחרי שהם כתבו? הרי החתימה לא הייתה שקר כי היא עוד לא הייתה. את החתימה הם יעשו יחד עם השלישי. מה שכתוב בינתיים זה רק הנוסח. בדיוק. אבל שגם זה נקרא כמו מחזק השיקה. נכון שזה לא ממש שקר, זה רק נחזה כמו שקר, אבל אם כתיבה נחזית כמו שקר, גם כתיבה של שני העדים לפני שהדיין השלישי ידע, גם היא נחזית כמו שקר, וגם את זה אסור לעשות. בסדר? ככה מסבירים בסופו של דבר, ואם ראיתם את התוספות, אתם כבר יודעים שדברי רב פאפי בעצם נמצאים במחלוקת. רב פאפי זה לא דין מוסכם, יש שם מחלוקת, רב חולק עליו וכל מיני דברים כאלה, אבל עדיין, לפחות לפי רב פאפי, זה מה שאומרת הגמרא. עכשיו אני אחזור שנייה אחת למה שראינו ברשב"א למעלה. הרשב"א למעלה רצה להוכיח מכאן, מהמחזק השיקרא שכאן, הוא רצה להוכיח נגד הפירוש של תוספות ובעד הפירוש של רש"י. זוכרים? למה כשהם חתמו כבר הם לא יכולים ללכת ולהעיד בפני השלישי? אז רש"י אמר, בגלל שזה חתימת שקר, נכון? ותוספות אמר, בגלל שהעדות בפני השלישי היא עדות של עדים שנוגעים בדבר.
לא תוספות, רשב"א.
הרשב"א הביא את זה, אנחנו יודעים, הערתי כבר שזה הפירוש שתוספות אומר, הרשב"א בסוף דוחה אותו. תוספות נשאר איתו. בסדר? אז אני אקרא לזה עכשיו הפירוש של תוספות, לצורך הדיון. אז תוספות מפרש בעצם שהעדות היא עדות בעייתית, אבל על החתימה לא, נכון? מה הייתה הראיה של הרשב"א מכאן? נדמה, זה לא ראיה מוכרחת נדמה לי, אבל ככה באמת המשמעות של הדברים. הראיה של הרשב"א מכאן היא שרואים מהגמרא כאן, זה שיש פה בעיה בעצם החתימה. זה מחזיק כשיקרא, לא בעדות שניתנת אחר כך שהם נוגעים בדבר. ועל זה אנחנו שואלים, רגע, אם זה בעצם החתימה, אז למה לא בכתיבה? ואז אנחנו מקדימים את זה ואומרים, גם בכתיבה. אבל הבעיה מלכתחילה שאנחנו רואים זה בעיה בחתימה, זה לא בעיה בעדות שמגיעה אחריה. נכון? וזה בדיוק הפירוש של רש"י ולא הפירוש של תוספות. אני אומר, זה לא הכרחי, כי אפשר היה להגיד שהדיוק הוא רק דיוק לשוני. הבעיה היא בעצם בעדות שאחר כך. רק עדיין, יש פה שאלה, למה אתה לא רואה בעיה בעצם הכתיבה? למה רק הבעיה בעדות שאחר כך? ואז זה אומר את הגמרא, כי זה היה לפני הכתיבה. באמת, תוספות דיבור המתחיל רב פאפי, הנה הבאתי אותה פה, אתם יכולים גם לראות אצלכן אם אתם רוצות. ואמר רב פאפי, היה ישרת וכו', תימה, בפריך מדי רב פאפי, ובפרק הכותב, מסיק דלטה לדי רב פאפי, מדי רב נחמן, ועוד בפרק כל הגט בגיטין, מסיק דרב לטה לדי רב פאפי, ואיך היא פריך אחה מדי רב פאפי, המילטה דרב? כן, א', אנחנו פוסקים לא כמו רב פאפי, ב', אפילו אם היינו פוסקים כמו רב פאפי, רב עצמו לא סובר כמו רב פאפי, ואני מזכיר לכם את הגרסה אצלנו בגמרא למעלה, שבעל המימרא הוא בשם רב, כל האומרים האלה אומרים את זה בשם רב. אז אומרת, אומר התוספות תירוץ ראשון, מי הוא האיקה לתרץ? את הקושיה השנייה אני יכול לתרץ. דאלישנה דאמרינה למשמי דרבונה, פריך. הרי ראינו שיש גרסה שלא מכניסה את רב לעניין. רק לפי הגרסה השנייה, אנחנו אומרים שהמימרא הזאת נאמרה בשם רב. אז פה הקושיה היא רק לפי הגרסה הראשונה. בסדר? את הקושיה השנייה. כן, הקושיה הראשונה לא מתיישבת כך. כן, הקושיה הראשונה אומרת, זה בכלל לא להלכה, לא קשור לרב או לא רב. זה בכלל לא להלכה. ואז אומר, ואין לומר דאחי פריך, כיוון דאמר מי שחתמו אין מעידים לפניו וחותם, אלמא חיישין אלמא מחזיק כשיקרא. אם כן מי שכתבו עד שלא חתמו נמי, דכתיבה נמי מחזיק כשיקרא. שזה בדיוק מה שאומר הרשב"א. מתוך החתימה אנחנו כותבים על הכתיבה. דאם כן אבי קשיא דרב אדרב, דאחא חייש למחזיק כשיקרא, ובפרק כל הגט לא חייש למחזיק כשיקרא. לכן הוא לא מקבל את הנימוק של הרשב"א, זה בדיוק הנקודה שלו, אלא תמה, ואז הוא מביא את הפירוש שלו, דמי שחתמו דמי לנוגעים בעדות, כאין שפרש בקונטרס לגבי העולם שלנו, זה כבר משהו אחר. זה הפירוש שהרשב"א הביא ודחה אותו. זה הפירוש של תוספות. בסדר? זה פחות חשוב לענייננו, רק כדי לראות שהפירוש שדחה הרשב"א נשאר בתוספות. מה המסקנה ההלכתית? המסקנות ההלכתיות. הגמרא אומרת כך. אולי לפני שאנחנו עוברים, רק איפה אתן עומדות מבחינת דף ההכנה?
אני סיימתי את
זה.
אני רק עברתי על ראש השנה.
אוקיי.
ראש השנה.
על כתובות וראש השנה.
עברתי על ראש השנה, אבל...
מבחינת רשב"א נגיד, הרשב"א ותוספותים, ראיתם?
אבל...
זה לא.
רשב"א לא סיימתי, מכיוון
שבוע
יותר
מורכב לי. אוקיי. בסדר, אז בואו נמשיך בגמרא כאן. יש שלוש מסקנות. שמע מן התלת, כן, שומעים איזה שלוש מסקנות. שמע מן העד נעשה דיין, ראינו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? שעד נעשה דיין? א', מהדין הראשון, כי אנחנו רואים שהם העידו ואחרי זה הופכים להיות דיינים, אבל גם מהמקרה השני. כי במקרה השני אנחנו רואים שלא מטריד אותנו בכלל זה שהם העידו ואחרי זה נעשים דיינים. מה שמטריד אותנו זה שהחתימה הראשונה נחשבת כשקר. אז גם במקרה השני בעצם אנחנו במובלה רואים שעד נעשה דיין. ושמע מינה, חידוש שני, דיינים המכירים חתימות ידי עדים אינם צריכים להעיד בפניהם. כוונה שראייה גדולה משמיעה, נכון? ואת רואים מכאן שאם הדיינים יודעים ומכירים את החתימות של העדים, אז ודאי שאין איזושהי דרישה שיעידו בפניהם. הדרישה לעדות היא אך ורק כדי לידע את הדיינים. זה לא דרישה פורמלית שתימסר כאן עדות.
אז פה מדובר ששלושת הדיינים יודעים.
אם שלושת הדיינים יודעים, אז בכלל לא צריך. אבל פה אפילו אם שני הדיינים יודעים, אז צריך בפני השלישי, אבל לא בפניהם. בסדר?
זה מדובר רק בעניין של ממונות, וגם בנפשות, נגיד, אם לומדים את זה
ככה. לא משנה, כן. לכאורה גם בנפשות.
זאת אומרת, אם יש שלושה דיינים שראו רצח, לא צריכים להביא עדים.
נכון.
ויש בסוף
פרשייה
שלושה דיינים.
עכשיו,
לא יכול להיות עדים כדי
להפך בזכותו
של הרוצח. לא
בגלל שהם... לא, זה פרשייה אחרת, אנחנו עוד נדבר על זה. בסדר? אז הגמרא, אז החידוש השני, שראייה ודאי גדולה משמיעה. וזה עוד פעם הערה נגד מה שאמרה יעל קודם, יעל אייגנברג. מה שאמרה קודם, רואים מכאן שהגמרא מבינה שהדיינים שמעידים בפני הדיין השלישי לא מתפקדים כרגע כדיינים. כי אם הם מתפקדים כרגע גם כדיינים, אז גם את ההוכחה הזאת אי אפשר היה להביא. בגלל שאז היה יוצא שגם בפניהם העידו. הם עצמם העידו בפני עצמם. מזה שהגמרא לומדת שלא צריך להעיד בפני דיינים שיודעים את האמת, אז רואים שהגמרא הבינה שזה שני עדים שעומדים בפני דיין אחד. לא שהעדים האלה מתפקדים בו זמנית גם כדיינים, אוקיי? והחידוש השלישי הוא שמאמינה, דיינים שאין מכירים חתימות ידי עדים צריכים להעיד בפני כל אחד ואחד. מה זאת אומרת? אי אפשר לקבל החלטה שיפוטית על קיום השטר על סמך זה שרק שניים מתוך שלושת הדיינים מכירים את החתימות. הייתי יכול לחסוך את העדות בפני הדיין השלישי, פשוט נגיד לו, תשמע, אנחנו הרי מכירים את החתימות, זה שאתה לא מכיר לא משנה. לא מסרנו עדות בפניך. עזוב, אנחנו לא מוסרים, כי עד לא יכול להפוך להיות דיין, נגיד, לצורך הדיון. אז מה? עדיין, בסופו של דבר, כיוון ששניים מאיתנו מכירים את החתימות, שלושתנו נחתום שהשטר מקוים. אומרת הגמרא, מכאן רואים שזה לא נכון, אי אפשר לעשות את זה. כששלושה דיינים חותמים שהשטר מקוים, שלושתם צריכים לדעת שהשטר מקוים. אי אפשר לצרף דיין שלישי, בוא תצטרף אלינו למניין. אנחנו חותמים שהשטר מקוים, רק אנחנו צריכים שלישי למניין, בוא תחתום יחד איתנו. אין דבר כזה. אם הוא לא יודע שהשטר מקוים, הוא לא יכול לחתום. כל הדיינים צריכים לדעת שהשטר מקוים. רותי, רצית להעיר?
אבל זה שכתוב שצריך
לבית
שני כל אחד ואחד, זה מראה שאפשר לקבל עדות ביחיד, לא?
כן, זה מה שראינו למעלה. שאפשר לקבל פה עדות ביחיד, ואמרתי שה... ואמרתי שהתירוצים שם או שצרפו אליו, הרמב"ן, או שצרפו אליו עוד שניים, או שיחיד מומחה יכול לקבל עדות לבד. אוקיי? עכשיו בהמשך, עכשיו בא רב אשי.
אבל ברגע שדיינים משמשים עדים לפני השלישי, בעצם לפי הדבר האחרון שאמרת, הם עכשיו, הם לא צריכים, או הפוך, אני אגיד הפוך. אם הם יודעים, שני הדיינים שיודעים את העדות, הם יודעים את העדות, עכשיו, אם הם יגידו את העדות לפני הדיין השלישי, אז שלושתם יודעים את העדות. אם הם לא יגידו, אבל הם חותמים על השטר, זה כאילו שבת הדיין השלישי יודע את העדות, שוב.
לא, הוא לא יודע, כי זאת עדות מפי הכתב, זה לא יחשבת עדות בפניו.
מה?
הוא לא יכול להתחשב בחתימות האלה בתור עדות, כי זאת עדות מפי הכתב. הם לא יכולים לתפקד כעדים בעצם חתימתם, הם צריכים להעיד בפניו. לכל היותר מה שהם יכולים זה לצרף אותו לזימון. בוא תהיה שלישי, תחתום גם אתה. וזה מה שאומר את הגמרא, את זה אי אפשר לעשות. אם הוא לא יודע בעצמו שהחתימות מקוימות, הוא לא יכול לחתום. אין פה צירופים לזימון. הדרישה לשלושה היא לא דרישה פורמלית, היא דרישה מהותית. זה לא שצריכים שלושה לחתום בשביל שאנחנו נחשב פורמלית כבית דין. צריך ששלושה יכירו את החתימות. רק ככה השלושה חותמים. זה לא סתם איזו דרישה פורמלית לתשלים לנו מניין. כן, זה בסדר? אז על זה עכשיו מגיע רב אשי ומחדד את העניין של החידושים האלה. ונראה בהמשך שזה יותר חידוד מאשר מחלוקת. מתקיף לרב אשי, אני ממשיך לקרוא בגמרא. מתקיף לרב אשי. ביש למה עד נעשה דיין, שמינן מינה. כן? את החידוש הזה אני רואה איך אתה מסיק מתוך המאמרה. אלא דיינים המכירים חתימות ידי עדים, אין צריכים להעיד בפניהם, דילמה לעולם אין מלך צריכים. ושני אחה, דקמקיימה הגדה בחד. אומר הרב אשי, מה פירוש שראייה תהיה גדולה משמיעה? אתה בעצם רוצה לומר לי שאפילו אם יהיו שלושה דיינים, שמכירים, שגם יהיו שלושה דיינים שמכירים את החתימות, אז הם יוכלו לחתום ישר ולא צריך בכלל להגיד בפניהם כלום. נכון? אומר רב אשי, את זה לא בטוח שאתה יכול לדייק מכאן. יכול להיות שמה שאנחנו מוכנים כאן לקבל את החתימה של שני הראשונים בלי שמישהו העיד בפניהם, זה בגלל שסוף סוף הגדת עדות כלשהי כן הייתה פה. השלישי כן העידו בפניו. אז כיוון שבהליך המשפטי הזה הייתה איזושהי הגדת עדות, אז אני מוכן אולי לוותר ולהגיד, בסדר, אז זה נעשה רק בפני השלישי, ושני הראשונים חותמים בלי שיגידו עדות בפניהם. אבל אם תהיה סיטואציה ששלושת הדיינים רוצים לחתום רק על סמך ידע אישי, את זה אולי לא נקבל. צריך איזושהי אגדת עדות, הליך משפטי צריך להתבסס על אגדת עדות, כתיבת פרוטוקול, משהו מסודר. ולא רק, אנחנו יודעים, אז בואו נפסוק כך.
אז הם יכולים שלושתם לעמוד
ולהעיד? לא, בפני מי הם יעידו? אולי כל שניים יכולים להעיד בפני השלישי? אולי כן?
אז
לדעתו הדבריה
לא גדולה משמיעה.
נכון, זה מה שהוא רוצה לטעון. אל תוכיח מכאן שראייה גדולה משמיעה, אם יהיו, במקרה שזה שניים אני מוכן לקבל את זה, למה? כי הייתה אגדת עדות. במקרה של שלושה יכול להיות שלא. הוא לא אומר שלא, הוא אומר כי יכול להיות שלא. אין מפה ראייה למקרה של שלושה דיינים שמכירים את החתימות, אבל תשימו לב טוב, הוא לא באמת מערער על הדין של ראייה גדולה משמיעה. כי אחרת אם הוא היה מערער על זה, אז גם בשניים אי אפשר היה לעשות את זה. כי השניים עצמם הרי לא הוגדה עדות בפניהם. אז איך הם חותמים? רק בגלל שהראייה שלהם טובה כמו שמיעה. על מה הוא כן מערער? הוא מערער על דין פורמלי. יכול להיות שבכל הליך משפטי צריך להיות שלב פורמלי של אגדת עדות. לא בגלל שראייה לא גדולה משמיעה. אתם מבינות? זה הבדל דק, אבל הוא חשוב.
כן.
רב אשי לא חולק על זה שראייה גדולה משמיעה. לא זאת הנקודה שהוא חולק. הוא מסכים. כי אחרת בשניים, גם כן אי אפשר היה לקבל שהם יחתמו בלי שהעידו בפניהם. למה? צמח מים חותמים, לא העידו בפניהם. צריך שמיעה, לא מספיק ראייה. לא, לא. ברור שראייה גדולה משמיעה, זה רואים מפה בכל מקרה. מה שרב אשי אומר, אבל לא בשלושה. למה לא בשלושה? כי אז בכלל לא היה בהליך הזה אגדת עדות. ויכול להיות שיש דרישה פורמלית, לא בגלל ששמיעה גדולה מראייה, אלא יש דרישה פורמלית שלא עושים פסיקה לפני שהיה הליך של קבלת עדות. למרות ששלושת הדיינים יודעים את האמת. וזה בעצם אומר שרב אשי מציע כאן איזושהי תפיסה פורמליסטית של מטרת אגדת העדות. רב אשי בעצם מערער על כל מה שאנחנו רואים כאן, כי הרי זה מה שראינו לכל אורך הדרך, שמה שרואים במאמרה הזאת שאגדת עדות לא חשובה. אגדת עדות בסך הכל עניינה ידוע של הדיינים, פשוט להביא את המידע לידיעתו שמי שלא יודע. אין איזה עניין דווקא שתהיה אגדת עדות, ולכן אם לא צריך אז לא צריך. זה גוף מה שרב אשי מאתגר. רב אשי טוען, מי אמר לך? יכול להיות שצריך, יש דרישה פורמלית שאין פסיקת דין בלי אגדת עדות קודם, ולכן רק פה שהייתה אגדת עדות, לפחות בפני הדיין השלישי אני מוכן לוותר. אבל אם יהיה מקרה של שלושה דיינים שיודעים בעצמם את האמת, שם אני לא אהיה מוכן לוותר על אגדת עדות. אז בעצם תשימו לב מה הסאבטקסט. ההנחה שרב אשי מציע כנגד הגמרא זה שהאגדת עדות זה עניין פורמלי. זה הוויכוח הוא ויכוח הלכתי, מקבלים או לא מקבלים, אבל מה עומד מאחורי הוויכוח? מה שעומד מאחורי הוויכוח זה בשאלה האם בכל פסק דין חייב להיות בהתחלה הליך של אגדת עדות או לא. או אגדת עדות זה רק עניין לידע את הדיינים, אבל אם לא צריך לידע אז לא צריך.
אז הוא יכול לחזק את עצמו במסכת ראש השנה?
עוד פעם?
הוא יכול לחזק את
הדעה
הזו ממסכת ראש השנה?
למה? בשנה רואים שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. להפך, שם רואים שאפילו בשלושה זה ככה.
שבשלושה גם צריך אגדה.
לא.
כן?
לא.
כי אם בעדים
שכ"ג ראו... אם בשלושה שראו הם יכולים לקדש את החודש. כל הבעיה זה היה בלילה. אנחנו נראה עוד מעט, נגיע לזה. אז להפך, משם רואים שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זה מה שהגמרא אומרת שם. גם בשלושה היא אומרת לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. לפי רב אשי, מה זאת אומרת לא תהיה שמיעה גדולה מראייה? אתה צודק, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אבל יש תנאי פורמלי שצריך להיות הליך של קבלת עדות. למה שם הגמרא מוותרת על זה? זה קשה על רב אשי. בסדר? אז יכול להיות שפה זה עוד פעם קיום שטרות דרבנן, או איזה קולות כאלה או אחרות, אבל על פניו זה קשה על רב אשי. אבל זה מה שרב אשי מציע כאן. עכשיו רב אשי ממשיך ומערער גם על החידוש השלישי, על החידוש השני, כן, העד נעשה דיין הוא קיבל, אבל שני החידושים האחרים הוא מערער. ודיינים שאין, השחרתי את הקטע שאני קורא, ודיינים שאין מכירים חתימת ידי עדים צריכים להעיד בפני כל אחד ואחד, זה החידוש השלישי. אומר רב אשי, מה פתאום? גם זה לא מוכרח. דילמה, לעולם אי מלאך אין צריכים, לא צריך להעיד בפני כל אחד ואחד. ושאני אחד, דלא כמקיים, מהגדה כלל, בעצם לא צריך להעיד בפני הדיין השלישי. רק מה קורה פה, במקרה הזה, אם לא נעיד בפני הדיין השלישי, לא תהיה הגדה בכלל. לכן אני דורש שיגידו בפניו. אבל אם יהיה איזשהו דיין שיגידו בפניו, ולא תהיה בעיה של הגדה, אז יכול להיות דיין שלא יודע, ולא צריך להגיד בפניו. הוא יכול להצטרף איתנו לזימון, בקיצור. ועוד פעם אנחנו רואים אצל רב אשי, תפיסה פורמליסטית, נכון? רב אשי בעצם מציע כנגד התפיסה של הגמרא, שהיא תפיסה מהותית, שכל דבר שאנחנו עושים בבית דין, הן הפסיקה והן העדות, נדרש לגופו, הוא נדרש פשוט כי צריך לדעת. זה לא דרישות פורמליות שצריך שלושה פורמלית וזהו, להצטרף לזימון. פה רב אשי אומר, מה פתאום? יכול להיות שהשלישי סתם יכול להצטרף לזימון. מה שצריך שלושה זה סתם דרישה פורמלית. למה פה אנחנו מעידים בפניו? בגלל שיש גם דרישה פורמלית שתהיה קבלת עדות. גם זו דרישה פורמלית שיש. ובמקום שלא הייתה בכלל קבלת עדות, אין ברירה, אנחנו צריכים להעיד. באופן תיאורטי, לפי רב אשי, היה אפשר ששני העדים האלה יעידו, שני הדיינים האלה יעידו בפני דיין שלישי שגם הוא יודע, ואז יצטרף הדיין שלא יודע יחד איתם ויחתום. העיקר שהייתה אגדת עדות, כי אגדת העדות אין מטרתה ידוע. אגדת העדות זה שלב פורמלי שנדרש שתהיה אגדת עדות בתהליך המשפטי. אז רב אשי לכל אורך הדרך רואים שיש פה איזושהי דרישה פורמלית. רב אשי לא רואה לא את אגדת העדות ולא את הדרישה שיהיו שלושה דיינים כדרישה מהותית. אני מזכיר לכם את הנתיבות שראינו בשיעור הקודם, שמדבר למה צריך שני עדים, כדי להגדיל את ההסתברות שהם לא משקרים, נכון? למה צריך, עכשיו אני אשאל שאלה מקבילה, למה צריך שלושה דיינים? לפי הגמרא שלנו, כדי להגדיל את ההסתברות שההחלטה נכונה, כי שלושה אנשים עומדים מאחוריה. לפי רב אשי, מה פתאום? כי יש גזירת הכתוב שצריך שלושה דיינים. למה? כי אם אחד הדיינים לא יודע, הוא גם יכול להצטרף לפי רב אשי. למה? זה הרי לא מגדיל את הסיכוי שההחלטה היא נכונה. הוא סתם לא יודע, הוא סתם מצרף את החתימה שלו לשניים הקודמים. זה לא מגדיל את הסיכוי שהם צודקים בשום צורה. אז למה צריך לצרף את החתימה שלו? כי צריך שלושה, כי התורה אמרה שצריך שלושה דיינים. אז בעצם רב אשי רוצה לומר שהדרישה לשלושה דיינים היא דרישה פורמלית, וגם הדרישה לזה שתהיה אגדת עדות היא דרישה פורמלית. ולא כדי לידע את הדיינים. זאת אומרת, לכל אורך הדרך רב אשי מציב פה אלטרנטיבה פורמלית, בעוד שהגמרא לומדת שגם הדרישה לשלושה דיינים וגם הדרישה להגדת עדות הן דרישות מהותיות, הן לא דרישות פורמליות. צריך את זה כדי שנדע את האמת. בוא נגדיל את הסיכוי.
לא צריך בכלל להיות קשור לעניין שהוא דן בו.
עוד פעם?
כאילו הדיין לא צריך בכלל להיות
לפי רב אשי.
כן. לדין שהוא דן בו.
נכון. הוא מצטרף לזימון. זה כמו מישהו שלא אכל, כמו מישהו שלא אכל ומצטרף לזימון. אז הדיין גם הוא מצטרף, הוא לא יודע, אבל אנחנו צריכים שלושה, אז בוא תצטרף. זה כאילו שבעצם, אני אנסח את זה בצורה קצת פחות מנוכרת, כן? בעצם, הרי הגברה אומרת, אלוקים ניצב בעדת כל, ועדה אין עדה אלא עשרה. ואז הגמרא אומרת, שם תלו, יש עדה שהיא 23, יש עדה שהיא 10, יש עדה שהיא 3. גם בזימון הגמרא אומרת שיש עדה שהיא 3, ואלוקים ניצב בעדת כל, פירושו, אני צריך 3 כדי להשרות פה שכינה, ואז אני יכול לזמן לברך את הקדוש ברוך הוא, כי הוא נמצא פה, אז אני יכול לברך אותו, כי צריך לברך אותו בפניו. הטענה היא, והגמרא מביאה לזה ראייה מבית דין, שהגמרא אומרת שבית דין הוא 3, והאלוקים שורה בבית הדין, הוא משגיח עליהם, שהחלטות שלהם, מסייע עליהם, משגיח עליהם, שהחלטות שלהם תהיינה נכונות, ולכן צריך 3. אז מה זה אומר? רב אשי בעצם דורש את השלושה כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה פה, לא כדי להגדיל את הסיכוי שפסק הדין קולע לאמת, אלא כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה פה, כי צריך השראת שכינה, והשראת שכינה יש רק בשלושה. אז זה לא סתם צירוף לזימון וגזרות הכתוב, אלא אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח פה ולקבל איזשהו סייעתא דשמיא. אוקיי?
אבל לקבל שיעת הדשמיא כשאתה עושה השתדלות ואתה מבין על מה מדובר, אבל לא סתם
כשאתה
לא עושה
כלום. אז אני מבין על מה מדובר, השניים עשו השתדלות. עכשיו הם רוצים שלמרות ההשתדלות...
אבל מה השלישי? השלישי
לא, השלישי רק עוזר לי שהקדוש ברוך הוא יופיע פה.
למה שיהיה לו שיעת הדשמיא?
למה לא? אני מביא את הקדוש ברוך הוא...
הוא לא עשה כלום.
אני מביא...
הוא לא עשה כלום. זה
דרישה לשיעת הדשמיא.
אני מביא את הקדוש ברוך הוא... אנחנו כן עשינו השניים. מה זה לא עשה כלום? לא השלישי מקבל סייעתא דשמיא, השני הראשונים מקבלים. שני הראשונים בררו ככל יכולתם, והם יודעים את האמת. רק הם יודעים שהקדוש ברוך הוא שורה רק שיש 3 מישראל. אז הם מצרפים אליהם עוד אחד, הקדוש ברוך הוא מגיע לפה, וכיוון שאנחנו עשינו את... אנחנו השניים, עשינו את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא פה, אז הוא יעזור לנו. בסדר? זה נדמה לי ההסבר בדעת רבה.
כמו ששאלתי איך שהתחיל השיעור,
אם
זה פורמליסטי או...
כן, אני חושב שזה הוויכוח בין רבה שהיא לבין המוראים האחרים. עכשיו, להלכה, הפוסקים לא פוסקים כמו רבה שהיא, גם ברמב"ם רואים ככה, תראו את הרשב"א, הבאתי לכם את הרשב"א, לכן אני מביא את הדברים ממנו, וענן לא קיימה לן כרבה שהיא, אומר הרשב"א. בהד רבה שהיא, דחייתה באלמאי, ודילמה כאמר. לומר, דמהה לא תשמעינה, דאיקה למדחי האחים, ואיו נמי אפשר דלא סבירה לאחים, אלא דדיחוי ההוא דדחילה. וכן פסק רבנו אלפסי זל, עריף. מה הוא אומר? הוא בעצם אומר ככה, אנחנו לא פוסקים כמו רב אשי. זה קצת קשה דרך אגב שלא פוסקים כרב אשי, כיוון שרב אשי הוא דור אחרון של המוראים, והכלל מי הבאי ורבה והלאה, זה שההלכה כבטרה. זאת אומרת, ככל שהמורה שייך לדור מאוחר יותר, ההלכה תהיה כמותו. לא בגלל שאין ירידת הדורות, או לא בהכרח, אלא בגלל שהוא הכיר את הדעות הקודמות, ובכל זאת החליט לחלוק עליהם. ואילו הקודמים לא שמעו אותו. אז יש לו איזשהו יתרון מובנה, ולכן אנחנו פוסקים כמותו. אומר הרשב"א...
שאלה בנושא הזה?
מה?
אני רוצה בבקשה לשאול שאלה שלא קשורה לשיעור.
אוקיי.
אני באמת במשך שנים מתלבטת מה הכלל המכריע. יש לנו את ההלכה כבטראי, מצד שני, אנחנו כן יודעים שנגיד המורה לא, 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 פליג על איתנה וכולי. זאת אומרת, יש איזושהי העמדת יסוד של ירידת הדורות. מתי אני מחליטה כמו הכלל הזה ומתי כמו הכלל השני?
לא, אז הכלל הוא, העיקרון של ירידת הדורות קיים, זאת ההנחה לפחות בגמרא, קיים תמיד. גם בין המשנה לגמרא וגם בין דורות האמוראים בגמרא, אם רשמים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, זאת מימרה אמוראית על דורות קודמים של אמוראים, לאו דווקא על תנאים. לכן ההנחה שיש ירידת הדורות, אני חושב שהיא נכונה שמה לכל אורך הדרך. אבל עדיין, למרות שיש ירידת הדורות, אם אני שומע כננס על גבי ענק, כמו שאומר בתשובות הריב, הוא אומר את זה בשני מקומות, ובעוד ראשונים כותבים את זה. אם אני שומע דעה של ראשון, של מישהו שקודם לי, למרות שהוא גדול ממני, אבל אני שומע את הנימוק שלו, ואני חושב שהוא לא צודק, ואני לוקח בחשבון גם את זה שהוא גדול ממני, ובכל זאת מחליט שהוא לא צודק, יש לי יתרון מובנה. ולכן למרות שהוא גדול ממני, תהיה הלכה כמותי. כי אני שמעתי את הנימוקים שלו, ובכל זאת החלטתי לא לפסוק כמוהו. אגב, כמו בית שמאי ובית הלל, שלמרות שבית שמאי היו יותר מחודדים, אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל, כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. הם שקלו את העמדה של בית שמאי לפני שהם החליטו לפסוק נגדם. במצב כזה יש להם יתרון, למרות שבית שמאי יותר מחודדים, ופוסקים הלכה כמותם. רק מה? רק עכשיו השאלה, אז למה כשיש המורה נגד תנה, אנחנו פוסקים כמו התנה ולא כמו המורה? אז כאן, הכסף משנה כבר שואל את זה בהלכות ממרים, בתחילת פרק שני, והכסף משנה טוען שפשוט בגלל שקיבלנו על עצמנו את הפסיקה של התנאים.
אז זה הבדל בינינו ובין
הקונסרבטיבים בעצם. אולי.
וקיבלנו על עצמנו.
כן. קיבלנו על עצמנו את הפסיקה של התנאים. אחרי זה גם קיבלנו על עצמנו את הפסיקה של המוראים, אחרי שנחתמה הגמרא. אבל זה רק שאלה של קבלה. באופן עקרוני, לולי הקבלה הזאת,
הכסף
משנה אומר במפורש. כסף משנה אומר במפורש. לולי הקבלה הזאת, אין שום בעיה לחלוק לא על תנאים ולא על המוראים ולא שום דבר. זה פשוט עניין של קבלה. בסדר? אוקיי, אז מה אומר הריף? הרשב"א, סליחה, וגם הריף. הוא אומר שלמרות שרבשי הוא אחרון, ולכאורה, ושוב פעם, זה לא נגד משנה, זה נגד המוראים קדומים, רב זה דור ראשון של המוראים. או ספק תנא, ספק המורה. ורב אשי זה דור אחרון של המוראי בבל, אוקיי? אז לכאורה היה צריך להיות שהלכה כרב אשי, אבל פה במקרה הזה ניכר מההתבטאות של רב אשי בגמרא, שרב אשי בעצם לא באמת בא לחלוק. רב אשי אומר דיחויה באלמה. הוא אומר, את הראיה לחידושים שלך מפה אני לא מקבל. ראיה אי אפשר להביא. יכול שאתה צודק. אבל ראיה אי אפשר להביא, כי יכולתי לדחות את זה באיזשהו אופן, במיוחד שהאופן הוא אופן פורמלי. זאת אומרת, ההיגיון הרי הולך עם רב. רב אשי מעלה אלטרנטיבה, שהיא אלטרנטיבה פורמלית בלבד. למה לקבל פורמליסטיקה כשיש היגיון? למה לפסוק כמו מישהו שמעלה אלטרנטיבה פורמליסטית, כשמישהו אומר לך משהו שיש בו היגיון? אין סיבה. אם יש לי פסוק שהולך נגד ההיגיון, אני אומר בסדר, אז הפסוק חידש פה גזירת הכתוב פורמליסטית. אבל אין לי פסוק, יש פה אפשרות להגיד כך, אפשרות להגיד כך. אז למה לבחור באלטרנטיבה הפורמליסטית, שיש לי אלטרנטיבה שהיא מובנת מסברה? ולכן, אומר הרשב"א, לכן אנחנו פוסקים כמו רב, ולא כמו רב אשי. אבל הוא מוסיף יותר מזה. הוא אומר שמתוך הגמרא בהחלט היה מקום לומר, שגם רב אשי לא בא לחלוק על רב. רב אשי לא בהכרח חולק על רב. הוא אומר, ראייה מפה אתה לא יכול להביא. יכול שהדין שלך נכון. אבל אני לא מקבל את האמירה שלך שמפה יש ראייה לדין הזה. ראיות לדין הזה אין. בסדר? או במילים אחרות, רב אשי בכלל לא חולק על רב. את רב יכול להיות שהוא מקבל. רק הוא טוען שאי אפשר להוכיח מרב את שלושת הדינים האלה. ואת זה עושה הגמרא, לא רב. הגמרא מוכיחה את שלושת הדינים האלה מרב. אוקיי? ואז בעצם רב אשי חולק על הגמרא בכלל ולא על, לא על רב. זה בכלל לא, בכלל לא מחלוקת. זה רק שאלה של האם יש ראיה או אין ראיה. אוקיי? עכשיו, תראו פה, אני רק אקרא אולי את הקטע הזה, ומאי דקסלקא דאיתא חכה, אומר הרשב"א, כן, זה שוב הרשב"א, לרב אשי דבאינן אגדה דחיה, כן, הרי מה אמרתי, אומר הרשב"א, שדברי רב אשי זה דחייה בעלמא, הוא לא באמת מביע פה עמדה, הוא רק אומר, יכולתי לדחות את הראיה שלך, ולכן אין פה ראיה ברורה, כמו שאולי לדין הוא מסכים, הוא אומר, זה קשה מגמרא בסנהדרין, דתניא, סנהדרין שראו באחד, שהרג את הנפש, רבי טרפון אומר, מקצתם נעשים עדים, ומקצתם נעשים דיינים. רבי עקיבא אומר, כולם נעשו דיינים, ואין עד נעשה דיין. כן, זה מופיע בהמשך.
כולם נעשו עדים,
סליחה, ואין עד נעשה דיין. והוא קימה בפרק החובל, תמה דיינם נעשים כולם דיינים, כשראו בלילה, הראו ביום, נעשים דיינים. דלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, אפרופו ההערה הקודמת. דאלמה, לא באינן אגדה, אפילו בדיני נפשות החמור, וכל שכן בדיני ממונות הקל. מה הוא אומר? רואים שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, גם בגמרא בראש השנה, וגם בפרק החובל, אנחנו רואים שאם יש שלושה שיודעים את האמת, לא צריך שאף אחד יעיד בפניהם, כי לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אומר הרשב"א, אז בסדר, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, הבנתי. אבל עדיין הרי אומר רב אשי, יש דרישה פורמלית שתהיה אגדת עדות. איפה זה מתקיים פה? הרי זה מה שרבשי טוען, שאפילו אם יש פה שלושה שיודעים את האמת, ואני מסכים שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ולכן עקרונית הם יכולים לפסוק על פי זה. אבל יש דרישה פורמלית שחייב להיות הליך של הגדת עדות בדרך. נו, אז איך תסביר את... רגע, אז איך תסביר את הגמרא פה ואת הגמרא בראש השנה? זה מה ששואל הרשב"א. בסדר? קשה על האבא אמינא של רבשי מהגמרא שם? מה בעצם הרשב"א אומר? אני לא מצליח להבין אפילו את האבא אמינא שרבשי מעלה. הוא הרי בעצמו לא סובר כך. הוא רק מעלה אפשרות כזאת. אומר הרשב"א, לא רק שזה רק אפשרות והוא עצמו לא סובר כך, גם האפשרות עצמה לא מחזיקה מים. יש גמרא נגדה. לכן בכלל כל הסיפור הזה ברור שהוא לא להלכה. בסדר? מה שאלת, רותי?
לא, אני
אמרתי.
לא,
לא שאלתי. אוקיי. אז הוא אומר, איקה למימר, אז על רבשי קשה, מה הוא מקשה פה? כן, זה כמובן מוכיח שהלכה לא כרבשי, כי רואים שם בגמרא לא ככה. אבל אומר, מה רבשי עצמו סובר? איקה למימר, דלרבשי לא סבירה לה כי היו קימתא דראו בלילה, אלא כאידך הוא קימתא דאוקים נעתם, דאפילו בראו ביומי, למאי דסדקדאיתך דרבשי אחא. זאת אומרת, בגמרא שמה שאנחנו מעמידים בראו בלילה, כי לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זה רק הוקימתא אחת. ויש שם הוקימתא אחרת, ורב אשי באה ואמינה פה, יכול להיות שהוא מניח את הוקימתא האחרת, ואז הוא מביא את הבעל המאור, כן, הרזה, תרס בעיקר קושייתנו, דאחר כשראו חתם ידם של עדים בלילה, או בשעה שהם קרובים שאין ראויים לדין, וכי היא פירוקה דאמרינן בסנהדרין, לא משנה, בקיצור הוא מתרס תרוץ אחר. אבל לענייננו, העיקרון הוא שדברי רב אשי זה איזשהו פורמליזם שלא באמת מחזיק מים, יש סוגיות נגדיות שהולכות נגדו, ולכן סביר אומר הרשב"א שאפילו רב אשי עצמו לא חשב כך. אלא מה? הוא רק מאיר הערה למדנית, רוצה לחדד את התלמידים. אז הוא אומר להם, אתם רושבים שמפה אפשר להוכיח את ההלכה הזאת? אז אני אומר לכם, לא נכון. ההלכה הזאת נכונה, אז אנחנו רואים בסוגיה בפרק החובל. ההלכה נכונה, אבל להוכיח אותה מפה לא תצליחו. וזה אנחנו מוצאים הרבה פעמים שחכמים אומרים דברים רק כדי לחדד את התלמידים. אתה מעלה לי טיעון שמוכיח מסקנה כלשהי. המסקנה היא נכונה, אבל בוא תשים לב, הטיעון שהעלית הוא טיעון לא נכון. המסקנה נכונה, אבל הטיעון שהעלית הוא לא נכון. וזה אגב עניין נפוץ, הרבה פעמים אנחנו רואים דבר כזה, שמישהו מביא טיעון לטובת מסקנה נכונה, אנחנו לא תורכים לבדוק את הטיעון שלו. כי ברור שהמסקנה נכונה, אז מה הבעיה? וזה רעה חולה, כי הרבה פעמים כל מיני וורטים שאומרים בכל מיני הזדמנויות חגיגיות, זה מסתיימים בזה שכן, וצריך להיות צדיק וענב ולקיים מצוות ולהיות ירא שמיים. ואז כולם מוכרים כפיים, שכוח, שכוח, דברים נפלאים. וכשאתה בודק איך הוא הוכיח את התזות הנבובות האלה, אז אתה רואה שהראיות לא מחזיקות מים, הטיעונים הם על הפנים. אבל אף אחד לא בודק את הטיעונים כשהמסקנה... סליחה?
יש לך איפה של זה, לא?
רגע, אחד אחד.
מה קורה עם שלושה דיינים ראו בלילה?
נו.
אז מה קורה, הרי הם לא יושבים בבית דין בלילה.
נכון, לכן צריך לגדת עדות.
אז ביום צריך לתת עדות?
כן, זה מה שהגמרא אומרת, בדיוק. אבל רק בגלל שהם ראו בלילה. אם הם היו רואים ביום, אז באמת לא היה צריך לגדת עדות. אז רואים שהגדת עדות היא רק ידוע בלבד. ואם אנחנו יודעים, אז לא צריך הגדת עדות. נגד ההצעה של רב אשי, שזה בסך הכל דרישה פורמלית שתהיה הגדת עדות. זה לא איזה משהו שנדרש בשביל הידוע. בסדר? אני רק אומר שזה לקח, רב אשי בעיניי מלמד אותנו פה לקח מאוד חשוב. כי הוא בעצם אומר, גם אם ההסקנה שלך נכונה, זה לא פותר אותנו מלבדוק את הטיעון שמוביל אליה. טיעון צריך להחזיק מים. זה שהמסקנה נכונה, זה לא מהווה מליץ יושר על העלאת טיעון כושל. בסדר? אם הטיעון שלך הוא טיעון לא הכרחי, אז שווה לבדוק את זה. מסקנה נכונה או לא נכונה, אז אנחנו נבדוק באופן בלתי תלוי.
אתה אומר על ההבדל בין וורט וכשהמהלך נכון או כשהמסקנה נכונה.
כן, זה הפלפול מול דרוש, כן. דרוש זה כשהמסקנה נכונה והטיעון עקום, זה מה שקורה פה. בפלפול זה כשהמסקנה לא נכונה והטיעון טוב. אוקיי, בכל אופן אני עובר עכשיו לסוגיה שלנו, לפחות נתחיל אותה, אני רואה שזה לקח לנו קצת זמן, אבל מאוד חשוב לי העניין הזה של ללכת שלב שלב, כי אחרת פה הכל מסתבך. אז לכן אני הולך שלב שלב, אני רוצה, עד עכשיו ראינו את הרקע של הסוגיה פה, ועכשיו אנחנו נכנסים לשאלת עד נעשה דיין. אז הדיון הראשון, החידוש הראשון, סליחה, שעד נעשה דיין, בכלל לא נידון, נכון? רבשי לא מערער עליו. רבשי בעצמו אומר, החידוש שעד נעשה דיין באמת יוצא מכאן. על שני האחרים יש לי פיקפוקים, שזה מוזר קצת. כי בהמשך הגמרא פתאום אנחנו רואים שדווקא הדבר הזה הוא הדבר שדורש באמת ליבון. פה זה כבר, יש ממש סוגיות סותרות, זה לא שאלה של איזה סברה שיכולה לדחות אותך ואנחנו לא מתחשבים בה. פה יש ממש סוגיות סותרות. לכן ברור שהחלוקה היא חלוקה דידקטית. הגמרא בהתחלה מנקה מהשטח את כל הדיחויים הלא רציניים. החידושים האלה ודאי נכונים, ומה שרבשי מעלה זה סתם דיחויים בשביל לחדד את התלמידים, של ללמד אותם לעשות טיעונים נכונים, אבל זה לא באמת מחזיק מים. ולהפך, עד נעשה דיין, זה חידוש שצריך לדון בו ברצינות, לא רק איזה אהבה אמינות ודיחויים. לכן נשארנו את זה לסוף, לא כי זה הכי ברור, כי זה הכי פחות ברור. אוקיי? זה נשאר בסוף כי זה הכי פחות ברור, ואנחנו רוצים להקדיש לו מקום בפני עצמו. זה החלק השני של הסוגיה, עוסק בזה. אז לכן זה נשאר לסוף, לא כי זה הכי ברור. אוקיי, יתיב רבי אבא, הוא כאמר לה להשמעתה, בעד נעשה דיין. כן, אז רבי אבא ישב בבית המדרש, וסיפר לאנשים, כן, שמעתי שהכלל הוא שעד יכול להפך לדיין. אי תבי רב ספרה לרבי אבא, אז הקשה עליו רבי ספרה. ראו שלושה ואין בית דין, זה המשנה בראש השנה, יעמדו שניים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד. ויעידו בפניהם ויאמרו מקודש החודש מקודש, שאין היחיד נאמן על ידי עצמו. מה זאת אומרת? הם בעצם, נגיד שהם ראו את החודש שלושה, אז יעמדו שניים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד, זאת אומרת כדי שיהיו שלושה שמקבלים את העדות, שניים יהוו עדים, ואז הם יוכלו להגיד מקודש. בסדר? כי אדם יחיד לא, זה מה שכתוב פה, שאין היחיד נאמן על ידי עצמו, הכוונה יחיד לא יכול לקדש את החודש. צריכים שלושה לקדש את החודש. בסדר? אז השניים שהם מהווים עדים, מעידים בפני שלושה אחרים, והשלושה מקדשים את החודש. שימו לב, החידוש פה לכאורה, הוא לא שאפשר לעשות את זה, ברור שאפשר לעשות את זה, אלא שצריך לעשות את זה. שבלי זה זה לא הולך. עוד מעט נראה אם זה כמו רבשי. אבל שבלי זה זה לא הולך. בסדר? הם לא יכולים שם להעיד רק על סמך הידיעה שלהם, הם חייבים לעשות אגדת עדות בפני שלושה. עכשיו, לזה יכולים להיות כל מיני הסברים. או בגלל שיש דרושה פורמלית כמו רב אשי שתהיה אגדת עדות. או בגלל שזה היה בלילה ולכן יש פה איזושהי בעיה, זה לא נקרא שהם יודעים. ובכל האפשרויות האלה הגמרא בראש השנה דנה. אנחנו נראה אותה עוד מעט. אז אומרת, אבל אני בינתיים בגמרא שלנו. אז הגמרא שלנו עכשיו אומרת ככה, עד כאן זה ציטוט של המשנה בראש השנה. עכשיו שואל רב ספרה את רבי אבא, ואיס על כדאיתך דעד נעשה דיין, למה לי כולי? ליטבו בדוכתי ובליקדשי. מה זאת אומרת? אם עד יכול לעשות דיין, אז למה בכלל הם צריכים להעיד בפני מישהו? כאן שימו לב, מדובר לא כמו אצלנו.
שלושה שלושה.
כאן מדובר שכל השלושה יודעים את האמת, לא רק שניים מתוך השלושה. אז זה לא קשור לסוגיה שלנו. שכל השלושה יודעים את האמת, שואלת הגמרא, אז מה הבעיה? אין, עד יכול להפך לדיין, אז שישבו כולם שלושתם ויקדשו. מה הסאבטקסט דרך אגב? שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זה ברור. על זה הגמרא שלנו אפילו לא מהירה. נכון? אז זה ברור שאם הם יודעים את האמת, מותר להם לפסוק על פי זה. נכון? זה ודאי נכון. כל השאלה זה רק של עד נעשה דיין. אז אומרת הגמרא, אז למה הם לא יכולים להתהפך ולשבת שלושתם? הרי לכאורה אתה מדייק אצלנו מהמימרה שלנו שעד נעשה דיין, אז למה הם צריכים את כל התרגילים האלה? עכשיו אני כבר כאן מאיר הערה. בסוגיה בראש השנה, בסוגיה בראש השנה, תראו פה, רואים, המשך הסוגיה בראש השנה, תראו, למימרא דעד נעשה דיין, למה מתניתין דלא כרבי עקיבא. רואים מכאן שעד נעשה דיין? אז המשנה שלנו זה לא רבי עקיבא. הפוך ב-180 מעלות לסוגיה שלנו. כי בסוגיה שלנו הרי מה אנחנו מוכיחים משם? שעד לא נעשה דיין. נכון? מה בסוגיה שלנו אנחנו מוכיחים מהמשנה בראש השנה? שעד לא נעשה דיין. בניגוד למה שעולה מהמימרה של קיום שטרות, ששם רואים שעד כן נעשה דיין. ואז מה הגמרא מתרצת? ששם זה דאורייתא. ששם זה דאורייתא. לא, לא. ששם זה דאורייתא. ולכן עד נעשה, עד לא נעשה דיין, ובקיום שטרות שזה רק דין דרבנן, אז שם עד כן נעשה דיין. זאת אומרת, סוגייתנו מסיקה בסוף בסוף, גם למסקנה, לא בקושייה, שבסוגיית ראש השנה כתוב שעד לא נעשה דיין. תראו מה הגמרא בראש השנה אומרת. למימרא דעד נעשה דיין. זה ברור, בסוגיה פה יוצא שעד נעשה דיין. ואז קשה לה מרבי עקיבא שם בסנהדרין, שראינו אותו גם ברשב"א. ממש הפוך לסוגיה שלנו. עוד שאלה, אני עולה למעלה עכשיו. הגמרא בראש השנה אומרת, ראו בית דין יעמדו שניים ויעידו בפניהם, ועמי לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. רגע. כן, סליחה, במה בראש השנה, אז ההנחה הפשוטה היא ששמיעה לא יכולה להיות גדולה מראייה, נכון? לעומת זאת, מה קורה אצלנו בסוגיה? אני קורא, תראו את התוספות, תוספות דיבור המתחיל הוא שמע מינה. התוספות אומר, הוא שמע מינה דיינין המכירים חתימת עדים, אין צריך להעיד בפניהם, נכון? מה החידוש? ברור שלא רוצה להעיד בפניהם, הרי הם יודעים. החידוש הוא שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. זאת אומרת, הייתה לנו אבא אמינה ששמיעה כן גדולה מראייה. וצריך חידוש כדי להגיד שלא. ובאמת רב אשי בעצמו אולי אפילו מערער על זה, למרות שאמרתי שהוא פשטות לא. אז אומר התוספות דקסל קדאיתך דצריך להעיד בפניהם, אף על גב דלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. לפי שהיו נראים יותר בעידים, כשאין מעידים בפניהם, אין נראה אלא כעד מפי עד. ומטעם זה יצריכו ג' בקיום שטרות. אז מה רואים? רואים? עוד פעם הפוך בסוגיה שלנו, מהסוגיה בראש השנה, גם באספקט הזה. קודם כל, בשאלה האם יוצא מהמשנה שם שעד נעשה דיין או שעד לא נעשה דיין. בגמרא שם נראה שיוצא מהמשנה שם שעד נעשה דיין. בגמרא אצלנו כתוב שבמשנה שם יוצא שעד לא נעשה דיין. בתוספות מאיר שגם בעניין של לא תהיה שמיעה גדולה מראייה יש היפוך. בגמרא שם ברור שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ראייה ודאי לא פחות טובה משמיעה. אצלנו צריך לחדש את זה. הייתה אבא אמינה ששמיעה תהיה יותר טובה. החידוש הוא שגם ראייה זה בסדר. משמע ששמיעה יותר גדולה מראייה. רק יש חידוש שגם ראייה זה בסדר. נכון? השתי הסוגיות האלה בעצם נראות ממש על מסלולים הפוכים. אוקיי? ולכן שאלתי אתכן גם בדף, האם הסוגיות מתיישבות זו עם זו בשני האספקטים האלה, ולנסות ליישב בסופו של דבר את התמונה, מה עולה מהסוגיה שם, מה עולה מהסוגיה פה, והאם הן חלוקות או מיושבות, האם זה כן מסתדר או לא מסתדר. טוב, אנחנו עוצרים כאן, אני רק, יש איזושהי שאלה, אז אפשר לשאול?
כן, הרב, ביום חמישי אתה מוסיף עוד הנחיות?
כן.
אז אפשר יהיה לשלוח את זה כבר עד מחר בבוקר? ביום חמישי אין לי זמן,
אני אנסה. אני אנסה, אם אני אספיק היום אז אני אעשה את זה, בסדר?
יש לי עוד שאלה לנושא שלי.
אוקיי, אז זה נעשה אולי לחוד, לא כדאי להשאיר פה את כולם. בסדר? אז אוקיי, אני מפסיק את ההקלטה.
תודה רבה.
להתראות. אז אתם יכולות לנטוש, רותי עוד רוצה לדבר איתי, אז אני אדבר איתה כאן. בסדר? כן.
רציתי לטעון, לפי הכלל יצא מוסי, אז...